מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, טוב במנחם אב תשפ"י, ערב שבת קודש, פרשת עקב תשפ"י, מסכת שבת, דפים קופנון דלת וקופנון ה'. בעזרת השם ובישועתו, כשנסיים היום את תלמוד תורתנו, נתייצב מרחק שני דפים מתפילתנו, בקשתנו, הודעתנו, אדרן הלך מסכת שבת על קופנון זין דפיה. זה יקרה בעזרת השם ובישועתו ביום שני הקרוב, חף במנחם אף תשפ"י. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיע הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בעזרת השם, כדי להגיע אל המטרה, נצטרך ללמוד היום שני דפים. כי הרגלנו בסייעת הדשמיע בערבי שבתות וימים טובים, ולכן הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת, בעזרת השם ובישועתו יאכל בשבת. שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסיר ולא אל אסיר מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביא עיני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה, מצווה קל"ו, מצוות קורבן מנחה של כהן גדול בכל יום משורשי המצווה, לפי שהכהן הגדול הוא השליח בין ישראל לאביהם שבשמיים, כלומר, כי הוא הנושא תפילה אליו באדם, ועל ידי תפילותיו ומעשה קורבנותיו הם מתכפרין, ולכן ראוי לאיש כזה להיות לו קורבן מיוחד תמידי כמו תמידי הציבור. כמו שהתמידין שניים ליום נתחייב, הוא גם כן להקריב מנחתו פעמיים ביום. וכל זה נשמח אל הטעם שאמרנו בקורבן במצווה צדי היל להיל, כדי שיתעוררו כל מחשבותיו וישים דעתו וכוונתו אצל השם ברוך הוא, ולמען זאת יועיל לו ולהם. ואין ספק שאין דומה התעוררות האדם כשמקריב קורבנו המיוחד לו, לכשהוא מקריב קורבן שהוא משותף עמו. וזה דבר ידוע ומנוסה לכל אדם. כי למה שמיוחד לו לבדו מתעורר יותר, ואין להאריך בזה. זוהי מצווה קל"ו מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב על פי ספר החינוך, וכעת כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה, בערבי שבתות וימים טובים, דברים לפרשת השבוע, מפי הגאון רבי רחמיאל קרם, שתלמודו בידו, ערב שבת פרשת עקב. מיוחדת היא תורת ישראל ביותה מחולקת לשתיים, לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה, ולא הרי זו כהרי זו. כי בעוד שדברים שבכתב יהיה אתה רשאי לאומרם בעל פה, הרי דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לאומרם בכתב. מה הטעם לחלוקה הזו? מדוע לא ניתנה כל התורה בכתב? עליבא דאמת אין לנו לשאול את השאלה הזו, כמו שלא יעלה על הדעת להקשות מדוע צבען של התפילין הוא שחור ולא כחול, ומדוע התורה נכתבת על קלף ולא על נייר. כך בדיוק אין מקום לשאלה הזו. ועם זאת, ביקשו למצוא נימוק לחלוקה הזו בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה. מרן הגאון רבי יושבר מבריסקה בית הלוי, מבאר במספר מקומות כי חלקי התורה שבעל פה הם עיקר הגדר החוצצת והמפרידה בין אומות העולם ובין ישראל. הוא מקדים לדבריו ודברי המדרש על פרשת כי תישא, המדרש אשר בו מופיעים עיקרי הדברים. כתוב לך את הדברים האלה, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני ליתן תורה לישראל, אמרה למשה על הסדר, מקרא ומשנה, תלמוד והגדה, שנאמר וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אפילו מה שתלמיד שואל הרב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה. מאחר שלמדה מפי הקדוש ברוך הוא, אמר לו, למדה לישראל, אמר לפניו ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם. אמר לו, איני מבקש לתנה להם בכתב, מפני שגלוי לפני שאומות העולם עתידים לשלוט בהם וליטול אותם מהם, ויהיו בזויים באומות, אלא המקרא אני נותן להם במכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם על פה, שאם יבואו אומות העולם וישתעבדו בהם, יהיו מובדלים מהם. מה אני עושה להם? נותן את המקרא בכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה בעל פה. כתוב זה המקרא, כי על פי הדברים האלו זו המשנה והתלמוד שהם מבדילים בין ישראל לבין העובדי כוכבים. למדנו מן המדרש שעיקר ההבדל שהתורה שבכתב גם הם העתיקוה ומאמינים בה, ורק שבעל פה הוא לישראל לבדם והם אינם יודעים ממנה ואינם מאמינים בה. ועיקר השנאה ששונאים השונאים לישראל הוא רק משום התורה שבעל פה. ככה בית הלוי על פרשת יתרו. ובדרשותיו בדרוש חי מוסיף בעל בית הלוי, כי בהסבר זה נבין מדוע לא ניתנה כל התורה בכתב, שכן אילו הייתה כל התורה בכתב, היו אומות העולם נוטלים את התורה מישראל, מצב שהיה גורם, כי לא תהיה הבדלה בין ישראל לאומות העולם. עובדה היא כי חלק התורה אשר ניתן בכתב הוא עתק ליוונית לפי הוראתו של המלך תלמי. פעולה זו אכן גרמה צער לחכמי ישראל אשר ראו זאת כמשהו חמור ביותר. הקדוש ברוך הוא אשר צפה זאת מראש, השאיר את רובה של התורה בלתי כתובה והיא ניתנה בעל פה. כך נשארה הבדלה ברורה בין ישראל לאומות העולם. אפשר שאין בהסבר הזה כדי להסביר את חלוקתה של התורה לשתי תורות, שכן עדיין יכולה הייתה כל התורה להיות תורה שבעל פה. אבל לפחות למדנו מכך כי החלק הארי של התורה חייב להיות בעל פה, כדי שתהיה זו הבדלה שבין ישראל לאומות העולם. כדי להבין מעט את דברי המדרש, נמשיל משל מחיי בית הספר. ילדים המשתעמים בשעת השיעור זורקים פתקים זה לזה, בפתקים מעבירים הילדים מסרים שונים זה לזה. כך הופך השיעור למעניין יותר, לאחר שנמצאה תעסוקה מתאימה, אבל כאן קיימת סכנה, אם ידו של המורה תשיג את אחד הפתקים, עשוי סודם של הילדים להתגלות והדבר לא ינעם לזורק או לנמען, ואפשר שגם לשניהם. זה שאינו חכם ועיניו אינם בראשו, אינו חושש לאפשרות הזו ואינו מביא אותה בחשבון. אבל אם יתפס אחד הפתקים, יהיה מצבו רע. שונה בבתו של זה, אשר לוקח בחשבון את ההתפתחויות האפשריות, ומסכם עם חברו מראש על קודים מוסכמים, ואת המסרים שמבקש להעביר הוא מעביר בשפת הקודים שסוכמה ביניהם. כך הוא מוגן מידו הארוכה של המורה, גם אם יתפס הפתק, יישאר העניין עניינו הפרטי, וסודו לא ייחשף למורה. זאת בעצם דרך הפעלתה הפשוטה של רשת ריגול, הוא עתק מעולם הריגול לכיתת תינוקות של בית רבן. כי המטרה אחת, להעביר מסרים חשובים תוך הבטחה, שלא ייפלו בידי מי שיתפוס את הניירות שעליהם הם נכתבו. זה גם דרך הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במסירת מסריה של תורה של בעל פה. בתורה מוצפנים הקודים להעברת הלכות שונות, אם באמצעות כלל ופרט ואם באמצעות גזירה שווה. הקודים לא ידועים למי שלא קיבל אותם, ואף מי שקיבל אותם לא יוכל לפעול לפיהם ללא הנחיית חז"ל. נדרשת חוכמתם של חכמי התורה כדי לדרוש את התורה שבכתב ולחשוף את צפונותיה. כי ללא חכמי התורה אין מקום לתורה שבעל פה. את זאת ידע המלך ינאי, אשר לאחר שנטל למינות הרג את חכמי ישראל ולא חש כי התורה תשתכח. כדאי היה לו כצדוקי בתורה שבכתב, ובגמרא מסופר כי רשע צדוקי בשם אלעזר בן פועירה יעץ לינאי המלך בעקבות הפגיעה שנפגע, אם אתה שומע להצעתי רמסם, ותורה מה תהיה עליה שואל ינאי את מסיע היצעה? תשובתו של אלעזר בן פועירה הייתה, הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד. תשובה זו התקבלה על דעתו של ינאי המלך, אבל לא חלילה על דעתם של חז"ל. אמר רב נחמן בר יצחק במסכת קידושין בדף סמכוו, מיד נזרקה בו אפיקורסות, דאבל אלה מימר, תינך תורה שבכתב, תורה שבעל פה מהי? כי תורה שבעל פה עוברת מדור לדור רק על ידי חכמי התורה, ובהיעדר חכמי תורה, היודעים לקרוא את צפונותיה של התורה, אין מקום לתורה שבעל פה. ומסיבה זו אין לאומות העולם חלק ונחלה בתורה שבעל פה. כל זה היה לאחר חטא העגל, משניתנו הלוחות השניות, אבל לפני חטא העגל לא הייתה כל מניעה שתהיה כל התורה בכתב, שכן אם לא היו חוטים בעגל, לא היו נשברות הלוחות הראשונות. ואז גם מעמדו של עם ישראל היה שונה. אלמלא לא נשתברו הלוחות, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, אומרת הגמרא במסכתנו הבאה עלינו לטובה, עירובין דף נון דלת. משמע כי כל תהפוכות ההיסטוריה היו אז שונות, שכן אז לא הייתה מציאות שבה יהיה עם ישראל משועבד תחת שלטונו של עם אחר. ממילא לא היה חשש כי ידי זרים השתלטו על התורה, והיה אפשר לכתוב את כולה. אמנם לדעת הבית הלוי הייתה כל התורה כתובה על גבי הלוחות הראשונות. הפסוק שבו משתמש המדרש, כי על פי הדברים האלה הוא הפסוק הלקוח מציווי הקדוש ברוך הוא לפסילתן של הלוחות השניות. מפסוק זה למד המדרש כי המשנה והתלמוד והאגדה מוכרחים להיות בעל פה, ואכן הדברים נכונים ככל שמדובר בלוחות השניות לאחר חטא העגל. קבלה בידינו כלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כאמור במסכת בבא בתרא בדף י"ד, כלומר שברי הלוחות הראשונות שנשברו על ידי משה רבינו מונחים בתוך ארון העדות שהיה בקודש הקודשים. לדברי מרן הבית הלוי, משמע כי כל התורה שבידינו, גם זו שבעל פה, הייתה מונחת וגנוזה בארון שבקודש הקודשים. אמנם מעתה נאסר לכתוב אותה, אבל זו נכתבה קודם לכן. הנחה זו מעוררת תמיהה מעניינת. חכמינו מספרים במסכת תמורה, כי לאחר מותו של משה רבינו נשתכחו 3,000 הלכות. מצב זה יצר סיבוך, שכן יהושע בן נון לא היה רשאי לחדש הלכות בנבואה. וחכמינו מספרים על הניסיונות השונים שנעשו לבירורן של ההלכות שנשתכחו, ניסיונות שלא עלו יפה עד שלבסוף יחזיר את ההלכות עתניאל בן כנז בפלפולו. מדוע לא נטל את הלוחות השבורות ועיין בשבריהם כדי לברר יפה את שנשכח? אלא שנאמר בילקוט שימוני, נסתכל בהם וראה שפרח כתב מעליהם וכבדו ידי משה ונפלו מידו ונשברו. פריחתו של הכתב פתחה איפה תקופה חדשה, מעתה הפך חלק גדול מהתורה להיות מה שמוכר על ידינו כתורה שבעל פה, שכן באותה שעה נגזר על בני ישראל שיעבוד מלכויות, ומצב חדש זה מחייב שמירה על התורה שלא תגיע לידי האומות, ולכן הפך חלק ממנה להיות תורה שבעל פה. מעתה התורה שבעל פה הפכה להיות קשה יותר. אז התחדשה גם השכחה, וגורם השכחה הוא ללא ספק אחד הגורמים המפריעים המרכזיים ללימודה של תורה. אבל לא רק שכחה נגזרה אז על עם ישראל, במדרש נאמר עוד באותה שעה נגזרה גזרה על ישראל שילמדו תורה מתוך צער, ומתוך השיעבוד, ומתוך הטלטול, ומתוך הטירוף, ומתוך הדחק, ומתוך שאין להם מזונות, ומתוך אותו צער שמצטערים, עתיד הקדוש ברוך הוא לשלם להם שכרם לימות המשיח כפול ומכופל. ואין אילו דברי אגדה בלבד, אלא כך ההלכה, כך כותב הרמב״ם, אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באילו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעינה ולעפפף תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו באוהליה החכמים. בספרו שעל התורה עומד מרן הגרי קניבסקי זצ"ל, הסטייפלר, על מהות לימוד התורה מתוך צער ודוחק. הוא מבאר כי שני טעמים לקשר שבין העלייה בתורה ובין קנייתה מתוך עמל ויגיעה. טעם טבעי וקשר רגיוני מחד גיסא, וטעם סגולי מאידך גיסא. הטעם הטבעי מתבקש מאליו, כך טבעו של עולם, כי דבר שבא בקלות לא נחקק יפה בזיכרונו של אדם. הוא לא טרח עליו, לא ביקש אותו במיוחד, ולכן רק טבעי יהיה שכאשר יעלו על שולחנו נושאים חדשים ועניינים אחרים, ישתקחו הישנות, בקלות באו, בקלות הלכו. לא כל לימוד הבא מתוך יגיעה, סבל וייסורים, או אז הדברים נחקקים בזיכרון ואינם נשכחים במהרה. מטבע הדברים, הפכו לחלק מאישיותו של הלומד. ילידי שעשועה ולא במהירות יוותר עליהם. אבל ישנו גם טעם נוסף, הטעם הסגולי. מקובלים אנו כצער שמצטער אדם על לימוד התורה אינו הולך לאיבוד. סייעתא דשמיא מיוחדת שמורה לאילו המתמסרים ללימוד התורה ומוכנים לסבול כל צער ואיסורים עבורה. מכאן שמי שלמד מתוך צער ואיסורים זוכה כי תורתו תהיה נשמרת בידו. מציאות זו לא התחדשה אלא לאחר שנשתברו הלוחות, שכן שבירת הלוחות הביאה כאמור בעקבותיה את השכחה, שכן כיוון שבה שכחה לעולם נבראו לצידה כלי העזר העשויים לשמש כתרופת מנע וכהגנה מפני השכחה. ואם זאת לא הפסיד כלום במה שהוכרח להתייגע כל ימיו וללמוד בצער. כי הכל צער וצער יזכה לשכר כפול ומכופל לעתיד לבוא, כפי שמסיים המדרש. דברם המיוחדים והמופלאים של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה על פרשת השבוע, פרשת עקב, תורה שבעל פה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה. אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קופנון ג' במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע היו אנשי עירו של רבא שונאים אותו? והתשובה, משום שהיו אנשי עירו רמאים והיה מוכיח אותם. שאלה שנייה, למה רמז שלמה באומרו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר? והתשובה, שאדם צריך להיות בתשובה כל ימיו, דבר אחר, רמז לציצית ותפילין. שאלה שלישית, מדוע התירו חכמים לאדם לתת את כיסו לנוכרי שיטלטלנו? והתשובה, משום שאדם לא יימנע מלהציל את ממונו, ואם לא יתירו לו, יבוא לאווירו דלת עמוד ברשות הרבים, וזה איסור דאורייתא. שאלה רביעית, מי הם החמישה שאין תרומתם תרומה? והתשובה, חרש, שוטה, קטן, התורם מתבואה שאינו שלו, ונוכרי שתרם את של ישראל. שאלה חמישית, איזו תקנה הייתה להציל את כיסו? ולא רצו חכמים לגלותה, והתשובה, שמוליך את הכיס פחות מדלת עמות ומפסיק. שאלה האחרונה, דף קופנון ג', כיצד זורק את החבילה לביתו בשינוי? אומר רש"י, כגון שעומד כשאחוריו כלפי הדלת, וזורק את חבילתו מכתפיו אחורה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף קופנון ג' במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע טוב במנחם אב, י' ז' במנחם אב, תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת עקב, תש"פ. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים קופנון ד' וקופנון ה' במסכת שבת, מרחק 4 דפים מסיום מסכת שבת על קופנון ז' דפיה, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופנון ג' עמוד ב' 10 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רמי בר חמה המחמר אחר באמתו בשבת. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. וערת הגמרת דין מחמר אחר באמתו בשבת. אמר רמי בר חמה המחמר אחר באמתו, המנהיג את באמתו כשהיא טעונה מסע בשבת, בשוגג חייב חטאת, ובמזיד כשיתרו בו עדים חייב סקילה. ולשיטת רמי בר חמה, מה שלא נשנית המלאכה הזו של מחמר במניין אבות מלאכה, מבאר הרמב"ן שייתכן שלא מנתה המשנה אלא מלאכות שהיו במשכן, וכיוון שמלאכת מחמר לא הייתה במשכן, לא נמנתה באבות מלאכה אף שחייב עליה מדאורייתא. ועוד הוא מתרץ שמחמר הרי הוא בכלל הוצאה והעברה, שאין זו מלאכה שונה אם עשה זאת בגופו או על ידי בהמתו. וערת הגמרא מה היא טעמה? מניין למד רמי בר חמה את הדין הזה, שהמחמר אחר בהמתו בשבת, בשוגג חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה. שיבה הגמרא אמר רבה, דאמר קרא נאמר בספר שמות פרק חף פסוק י' לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך, שמפסוק זה לומדים לאיסור מחמר. ודרשו חכמים שבהמתו דום ידידי, שווה הדין כשהוא עושה מלאכה עם בהמתו לכשהוא עושה מלאכה בעצמו. שהאיסור הנלמד ממה שנאמר בפסוק ובהמתך שווה לאיסור שנלמד ממה שנאמר אתה. מה הוא כשם שבאופן שהוא עושה את המלאכה לבדו בשוגג חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה, שכל מלאכות שבת עושה אותם במזיד חייב סקילה ובשוגג חייב חטאת כאמור לאל בדף סמך זין עמוד ב', אף בהמתו נמי גם מלאכה שעושה על ידי בהמתו דיינו מחמר אחריה בשוגג חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה. אמר רבה שתי תשובות בדבר, מקשה רבה על דינו של רמי בר חמה פעמיים. חדה קושיה אחת דכתי בפרשת הקורבנות של עובד עבודה זרה בשגגה, ספר במדבר פרק ט' זין פסוק חפתי, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. היינו מי שעובד עבודה זרה, ששנינו בספרי רבי שמעון אומר בעבודת כוכבים הכתוב מדבר, שנאמר בהמשך הפסוק כדבר השם בזה, שביזה את הדיבור הראשון שאמר השם, שנאמר בו אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כך מסבירה שבמסכת הוריות בדף ח', וכשנאמר בפסוק הזה תורה אחת, הוקשה ושוותה כל התורה כולה לעבודה זרה, לומר שחיוב חטאת על כל עבירות שבתורה אינו רק באופן שחייבים קורבן בעבודה זרה. מה עבודה זרה? כשם שבעבודה זרה אין חייבים קורבן. עד דאביד עד שהוא עושה מעשה בגופי בגופו, כלומר שיעשה מעשה בעצמו, ולא די בכך שהוא גורם שדבר אחר עושה מעשה, שהרי נאמר לעושה בשגגה שאין חייב קורבן עד שיעשה מעשה. החנמי גם בשאר עבירות אינו חייב חטאת בשוגג, עד דאביד מעשה בגופי עד שיעשה מעשה בעצמו. אבל מחמר, שאף שהוא גורם לבהמה לעשות מעשה בעצמו, הוא לא עושה מלאכה, אלא רק דיבור. אז הוא לא מביא קורבן חטאת. אם כן, קשה מכאן על רמי בר חמה שאמר שמחמר כן חייב חטאת. ועוד אומר רבה, יש להקשות ולהשיב נגד דברי רמי בר חמה, שאף מה שאמרת שבמזיד חייב סקילה, קשה. תנן, שנינו במשנה במסכת סנהדרין, דף סמכבב עמוד א', המחלל את השבת נסקל, רק אם חילל בדבר שחייבים על שגיגתו חטאת ועל זדונו סקילה. מכלל משמע מזה, דאיקא מידי, שיש איסור שבת, אין חייבים על שגיגתו חטאת ולא על זדונו סקילה, ומה הניעו? מהו האיסור הזה? לאו דמחמר, הרי זה הלאו של מחמר, שאין חייבים עליו חטאת. כמו שהוכיח רבה בקושייה הראשונה, אם כן מבואר במשנה, שאף אין חייבים עליו סקילה, וקשה על רמי בר חמה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח שהכוונה לאיסור מחמר, כי אפשר להעמיד שהכוונה לאיסור תחומין, ועל איבא דרבי עקיבא, לפי שיטתו של רבי עקיבא, הסובר במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', שהאיסור לצאת חוץ לתחום, ומדאורייתא. רבי עקיבא דורש את תחומים דאורייתא ממה שנאמר בערים שצריכים ישראל לתת ללוויים, ספר במדבר, פרק למדהי פסוק ה', ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה. ואילו קודם לכן נאמר ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב. ודרש רבי עקיבא שמגרש ערי הלוויים אינו אלא אלף אמה. ומה שנאמר שצריך למדוד אלפיים אמה זה לעניין תחום שבת. ורבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי פרש שנותנים ללווים סביב הרם אלפיים אמה, מה שנאמר בפסוק שמגרשי הערים הם אלף אמה, היינו שמתוך האלפיים אמה שנותנים ללווים סביב להריהם, צריכים הם להניח אלף אמה סביב לעיר מגרש שאין נוטעים וזורים בו, רק את השאר יכולים הם לעשות לשדות וקרמים. אז אם כן מתרץ את הגמרא, אפשר להעמיד שהכוונה לאיסור תחומין לשיטתו של רבי עקיבא, שסובר במסכת סוטה שהאיסור לצאת חוץ לתחום ומדאורייתא. אבל מכל מקום אין חייבים על זדונו סקילה ולא על שגיגתו חטאת. ואפשר להעמיד שהכוונה היא לאיסור אבערה, הדלקת אש והליבה, לפי שיטתו של רבי יוסי הסובר לאל בדף עין עמוד א', שאין בחיוב סקילה אלא רק איסור לב. שנאמר, לא תבערו אש, וסובר רבי יוסי, שהטעם שפרטה התורה את איסור אבערה, לומר שאין חייבים על אבערה כרת וסקילה כשאר מלאכות, אלא מה שאמור באיסור אבערה, שזה איסור לב שעונשו במלכות. מביאה הגמרא שיטה אחרת בדעת רמי בר חמה. רב זביד מתני אחר, רב זביד שנה את דברי רמי בר חמה כך, אמר רמי בר חמה מחמר אחר בהמה בשבת, אם עשה זאת בשוגג אינו חייב חטאת משום שלמדים מעבודה זרה שאינו חייב חטאת עד שיעשה מעשה בגופו, כפי שמבואר לאל בדף קופנון ג' עמוד ב', אבל אם עשה זאת במזיד חייב סקילה מפני שהוקש ושווה אתה ובהמתך, ולמדים שאף מלאכה נעשית על ידי בהמתו, חייב עליה, כפי שביאר רב הלאל. מי תברבה הקשה רבה על רמי בר חמה ראשנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף סמכבב עמוד א', המחלל את השבת בדבר שחייבים על שגיגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה, ויש לדייק מדברי המשנה שדווקא דבר שחייבים על שגיגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה, אבל דבר שאין חייבים על שגיגתו חטאת, גם אין חייבים על זדונו סקילה, וממילא במחמר שאמר רמי ברחמה שאין חייבים על שגיגתו חטאת, אף לא התחייב במזיד סקילה. תרץ את הגמרא מי קטני, אין חייבים, וכי שנה התנה בפירוש שכל דבר שאין חייבים על שגיגתו חטאת, אין חייבים על זדונו סקילה? והרי התנה אמר רק שכל שחייבים על שגיגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה? ממילא יש לומר, דאחי כאמר, כך כוונת התנה לומר, שכל דבר שחייבים על שגיגתו חטאת, בהכרח חייבים על זדונו סקילה. אבל דבר שאין חייבים על שגיגתו חטאת, אינו בהכרח שחייבים על זדונו סקילה. ומכל מקום יש דבר שאין חייבים על שגיגתו חטאת, ואף על פי כן חייבים על זדונו סקילה. ומה הניעו? מהו הדבר הזה? מחמר. וכדברי רמי בר חמא, שאין חייבים על שגיגתו חטאת, וחייבים על זדונו סקילה. ויהיה הגמרא שיטה נוספת בדין מחמר בשבת. אומרת הגמרא, רבה אחוה אחיו, דרב מרי של רב מרי ברחל, ואמרי לה ויש שאמרו שרבה היה אבוה, היה אביו של רב מרי ברחל, וקודם שמביאה הגמרא את דבריו, מבררת הגמרא אם ייתכן שהיה רבה אביו של רב מרי ברחל, שואלת הגמרא ללישנה בתרה על הלשון השנייה, שגרסה בגמרא שרבה אביו של רב מרי היה קשיה עד הרב אכשרי לרב מרי ברחל, קשה מה שאמרו במסכת יבמות בדף ממהי עמוד ב' שרב הכשיר את רב מרי ברחל, ומניה בפורסה דבבל, ומינהו להיות שוטר על הציבור בבבל, אף שהיה אביו נוכרי. ולמרות שנאמר בפסוק סום תשים עליך מלך מקרב אחיך, שאין למנות לשום שררה אלא מקרב אחיך, כאן כיוון שאמו הייתה מישראל, הרי זה נחשב מקרב אחיך. אז אם כן, איך ייתכן לומר שרבה היה אביו? מבואר פה במפורש שאביו לא היה מישראל. תרץ את הגמרא דילמה, שמה תרי מרי ברחל אבו. שני מרי ברחל היו. האחד רבה היה אביו, והשני אביו היה גוי. ושם אביו היה איסור גיורה, שבא על רחל ביתו של שמואל שנשבט, כמובא במסכת כתובות בדף חף ג' עמוד א', ואחר כך נתגייר וממנו התעברה בעודו גוי ונולד רב מרי ברחל. אבל תוספות במסכת בבא בתרא בדף קמ"ט עמוד א', דיבור המתחיל רב כתבו, שבתלמוד הירושלמי מבואר שביתו של שמואל שנשבט אמרה אמת שתאורה היא ולא באו עליה נוכרים. ולכן פרשו התוספות שמרי ברחל, ביתו של שמואל, היה אביו ישראל גמור. והוסיף שייתכן שהוא המוזכר כאן ששם אביו רבה. ומרי ברחל, בנו של איסור גיורה, לא הייתה אמו ביתו של שמואל. חוזרת הגמרא לסוגייתנו, שאותו רבה ומתני לה להשמעת היה שונה שמועה זו משמי דרבי יוחנן לפתור. וכך שנה אמר רבי יוחנן המחמר אחר בהמתו בשבת, בין בשוגג בין במזיד, פטור מכלום. בשוגג לא מחייב חטאת משום דאוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה. וכשם שבעבודה זרה אינו חייב חטאת עד שיעשה מעשה בגופו, אף בכל התורה אינו חייב חטאת עד שיעשה מעשה בגופו. ובמזיד נמי לא מחייב, על מזיד הוא גם לא מחויב סקילה, משום דתנן שנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף סמך וב, המחלל את השבת בדבר שחייבים על שגיגתו חטאת ועל זדונו סקילה, ויש לדייק מדברי המשנה, שדווקא הדבר שחייבים על שגיגתו חטאת חייבים על זדונו סקילה. אבל אם אין חייבים על שגיגתו חטאת, אין חייבים על זדונו סקילה, ולכן כיוון שמחמר פטור על שגיגתו מחטאת, אינו חייב על זדונו סקילה. ממשיך רבה בשם רבי יוחנן בלב נמי לא מחייב, גם אין לחייבו במלכות משום עליו הנאמר בפסוק לא תעשה כל מלאכה אתה, הוא והמתך, משום דלב זה, הוולי, הרי הוא לב שניתן לעזרת מיטת בית דין. דהיינו לב שבא להזהיר על דבר שהעובר עליו חייב מיטה בבית דין. שכן, אף העזרה של שער מלאכות שבת נלמדת מן הלב הזה, ושער מלאכות שבת, העושה אותם במזיד, חייב סקילה. וכל לב שניתן לעזרת מיטת בית דין, אין לו קין עליו, כיוון שעיקר העזרה לא נאמרה, אלא לעניין שאם יעבור על העזרה, יתחייב מיטה. כיוון שלא אנשה התורה מיטה, אלא אם כן הזהירה, כלומר, שכל האיסורים שבתורה לא נאמר בהם עונש, מבלי שיאמר בהם איסור לב, וכיוון שלב זה נכלל בו דבר שחייבים עליו מיטה, ודאי עיקר עזרתו בא לאופן שיש בו חיוב מיטה ולא לחייב מלכות. ולכן גם באופן שאין בו חיוב מיטה, מכל מקום אין לו קין עליו. ואף בדבר שלא יכול להיות בו חיוב מיטה, כמו מחמר שלעולם אין בו חיוב מיטה, אין חייבים מלכות. שכיוון שעליו כולל גם דברים אחרים ששייך בהם חיוב מיטה, אנחנו אומרים שעליו לא בא לעזרת מלכות אלא לעזרת מיטה. ככה תוספות הדיבור המתחיל, בלב נמי לא מחייב. אומרת הגמרא ואפילו למאן דאמר, אפילו לדעת רבי ישמעאל במסכת מכות דף י"ג עמוד ב' שסובר שלוקין עליו שניתן לעזרת מיטה. מכל מקום המחמר אינו לוקה, משום שלב של מחמר אינו לב גמור שלוקין עליו. שכן, אם היה זה לב גמור, אם כן לכתוב רחמנה, התורה הייתה צריכה לכתוב לא תעשה כל מלאכה ובהמתך. המילה אתה למה לי? אלא ודאי בא כתוב לחלק ולומר שדווקא הוא ניהו דמחייב. שרק כשהוא, האדם עצמו, עושה את המלאכה לבדו, אז הוא עובר עליו גמור ולוקה. אבל במלאכה נעשית על ידי בהמתו, דהיינו מחמר, לא מחייב. אין זה לב גמור ואינו לוקה עליו. כלומר, גם במלאכה נעשית על ידי בהמתו ודאי עובר על הלב. אבל מכל מקום מאיתור הלשון למידים שאינו לב גמור ואינו לוקה עליו, אלא אם עושה את המעשה בגופו לבדו. והטעם, משום שאין זה מעשה עצמו אלא מעשה בהמתו. והרי זה כמו מעשה עבדו ובנו, שאף שעובר בלב מכל מקום אינו לוקה. הסברם של הריטב"א והרמב"ן. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק החותם את מסכת שבת לעיל בדף קנ"ג עמוד א', מי שהחשיך לו בדרך, מי שהחשיך לו היום כשהיה בא בדרך בערב שבת, וחמורו טעון והגיע לחצר החיצונה של העיר ובא לפרוק את המסע מן הבהמה, נוטל בידו מעל בהמתו את הכלים הניטלים בשבת, הכלים שמותר לטלטלם בשבת, והכלים שאינם ניטלים בשבת, כשבא לפורקה מהבהמה מתיר את החבלים של האוכף והעסקים שהיו קשורים בהם נופלים מעליהם, אבל לא ייטל אותם בידיו מעל גבי הבהמה. דנה הגמרא בכלי זכוכית שאי אפשר להפילם לארץ מחשש שישברו מה תקנתם. אמר אבונה, הייתה בהמתו טעונה בכלי זכוכית באופן שאינו רשאי לתלם בידיו מעל הבהמה, והיינו בכלים מוקצים האסורים לתלם בשבת, מביא קרים וקסתות ומניח תחתיה ומתיר החבלים, והיינו באופן שאין החבלים קשורים בקשר של קיימה, והסכין נופלים. שואלת הגמרא, מדוע לא התיר אבונה ליטול את הכלים בידיים, וענן תנן הרי שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק, נוטל את הכלים הניטלים בשבת וכלי זכוכית, הרי הם כלים הניטלים בשבת. תרץ את הגמרא, כי כאמר אבונה, מה שאמר אבונה שמתיר את החבלים והסכים נופלים, ואינו רשאי לתלם בידיים, אמר זאת בקרני דאומנה, בקרנות זכוכית של מקיזי דם דלא חזי עלי, שאינם ראויים בשבת לכלום, מפני שמאוסים הם, ולכן אסור לתלם בידיים מעל הבהמה. אף לרבי שמעון הסובר לעיל בדף ממבב, שמותר לטלטל נר שהדליקו בו בנפט, אף שהוא מאוס כיוון שהוא ראוי לחסות בו כלי, בכל מקום הוא מודה בקרני דאומנה, שאסור לטלטלם כיוון שהם מאוסים ביותר ואינם ראויים גם לא לכיסוי כלי. ואין לפרש שהם מוקצים מחמת איסור, שהרי הגמרא מקשה לקמן על דברי רבונה, שכיוון שקרני דאומני נופלים על הקרים, הרי הקרים נאסרים בטלטול ונמצא שהוא מבטלם מהיכנם בשבת. אם הקרני דאומני הם מוקצים מחמת איסור, אם כן אינו מבטל את הקרים מהיכנם, שכן מוקצה מחמת איסור ניטל לצורך מקומו, כך אומר הרמב"ן. שואלת הגמרא, איך התיר אבונה להניח קרים וקסתות כדי שיפלו הכלים עליהם? והכמבטל כלי מהיכנו, והרי הוא אוסר את הקרים בטלטול ומבטלה משימוש שהיו ראויים לו קודם לכן, והרי הוא כסותר את הכלי, ואף שאין בניין וסתירה בכלים כאמור במסכת ביצה בדף י' עמוד א', מכל מקום הוא אסור מדרבנן. ולעיל בדף מ"ב עמוד ב' מפרש רש"י באופן אחר, שכיוון שאסור לתלום משם, הרי הוא כקובעו במקומו ומחברו בטית ודומה למלאכה, והוא תולדת בונה. תרץ את הגמרא, דברי רבונה נאמרו בשליפי זוטרי, במסעות קטנים שלאחר שיפלו על הקרים וקסתות, יכול לשמוט את הקר מתחתם עד שיגיעו לארץ. ונמצא שלא אסר את הקר בטלטול לכל השבת, ואינו מבטלו משימושו הראוי לו. אבל מסעות גדולים עם משמוט הקר מתחתם, מתוך כובדם יישברו, ולכן אסור להפילם על גבי הקרים והקסתות, כיוון שלא יוכל להסירם משם, ונמצא שמבטל כלי מהיכנו עד סוף השבת. הוא אומר בעל המאור שאין הקר נאסר מדין בסיס לדבר האסור, רק שהיה הדבר המוקצה עליו בבין השמשות, אבל כאן, שבא המוקצה לקרים והקסתות באמצע השבת, לא נאסרו בטלטול אחר שניטל למוקצה מהם. הסבר אחר כתב, שכיוון שדעתו לתנו שם רק על מנת שלא יישברו, ודעתו לשומתם משם מיד, לא נאסר מדין בסיס לדבר האסור. בקשה הגמרא על רבונה מברייתא, מי טיבי הקשו בני הישיבה על דברי רבונה שנינו בברייתא, הייתה בהמתו טעונה תבל. תבל הם פירות שלא ניטלו מהם תרומה ומעשרות שאסורים הם באכילה גם לכהנים, וכיוון שאי אפשר לאוכלם הם מוקצה בשבת. והשישיות חתיכות אבות של זכוכית, מתיר את החבלים והסכין נופלין. ואף על פי שהזכוכיות משתברין, אסור לו להסירם בידו מהבהמה. מוכח מהברייתא, שאסור לתת קרים תחתיהם בכדי שיפלו עליהם הכלים. שהרי הברייתא אמרה שכשהוא מתיר את החבלים הכלים נופלים ומשתברים. אם היה מותר להניח שם קרים וקסתות, לא היו הכלים משתברים. תרץ את הגמרא, התם שם בברייתא מדובר בקולסה, חתיכות אבות של זכוכית שעומדות לעשות מהם חלונות, וכיוון שלבסוף, כשיתיחו אותם, יחתיכו אותם לחתיכות קטנות, אין הפסד בשבירתם. ולכך לא יתירו להביא קרים ולהניח תחתם. ומביאה הגמרא סמך לתירוץ הזה, דאי כנמי, כתירוץ הזה מדויק, מדקתני דומיה דתבל, מכך שנקת התנה השישיות ותבל יחדיו, שמשמע שהם דומים אחד לשני, ויש ללמוד מכך מה תבל דלא חזי לי, שכשם שתבל אינו ראוי לשימוש בשבת כלל, הפכה גם כאן השישיות האמורות בברית, הנמי לא חזי לי. גם כן מדובר כשאין השישיות ראויות כלל לשימוש בשבת, כיוון שמדובר בחתיכות אבות של זכוכית. בררת הגמרא, ולפי זה מהי? מה הפירוש אף על פי שמשתברין שאמרה הברייתא? הרי מכיוון שאין הפסד בשבירתם, מה החידוש בזה? ותרץ את הגמרא, יש חידוש בדברים. מה עוד אתם השם התאה סבור לומר שמכיוון שוודאי בעת שבירתם ניתזים ניצוצות שאינם ראויים לכלום, ואם כן, יש הפסד מועט בעת שבירתם, אז שמה להפסד מועט נמי חששו, גם כן חששו והתירו להניח קרים תחת השישיות, כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שאין הדין כך. לא התירו להניח קרים משום הפסד מועט כזה. הטעם שלא התיר אבונה להניח קרים תחת השישיות רק במקום שיש הפסד מרובה, משום שסובר אבונה שאין כלי ניטל בשבת אלא לצורך דבר הניטל, כלומר, אסור לטלטל בשבת כלי לצורך דבר שאסור לטלטלו בשבת, ואיסור זה התירו רק במקום הפסד מרובה. ככה תוסות לאל בדף מג עמוד ב', דיבור המתחיל כבר. מביאה הגמרא ברייתא דנה בעניין הזה. תניא שנינו בברייתא רבי שמעון בן יוחאי אומר, הייתה באמתו תאונה שליף של תבואה, מסע של תבואה של תבל, ואינו יכול ליטול אותה בידיו כיוון שהיא מוקצה, ואינו יכול לפרוק את המסע לידי התרת החבלים כיוון שהוא מונח על גבי הבהמה משני צידיה, ואף אם יתיר את החבלים לא ייפול המסע. הרי הוא מניח ראשו תחתיה תחת אחד מצידי המסע ומסלקו מראשו לצד האחר, והוא נופל מאליו. ממשיכה הברייתא. חמורו של רבן גמליאל הייתה תאונת דבש ולא רצה לפורקה מעל החמור עד מוצאי שבת, ולמוצאי שבת מתה. החמור מת. שואלת הגמרא, מדוע לא פרק רבן גמליאל את הדבש מהחמור בשבת? וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו, נוטל מעל הבהמה את הכלים הניטלים בשבת, ודבש הרי הוא דבר הראוי לשימוש בשבת, ומותר לטלטלו. תרץ את הגמרא, כשהדביש. המעשה ברבן גמליאל היה בדבש שיחמיץ שאינו ראוי לשימוש בשבת ואסור לטלטלו. ברר את הגמרא, דבש שהדביש למאי חזי. למה הוא ראוי? מדוע בכלל הביא אותו רבן גמליאל? משיבה הגמרא, הוא ראוי לכיתת הדגמלי, להניח על פצעי הגמל. פצע נוצר בגב הגמל מחמת המסע. אבל בשבת הדבש הזה שהדביש לא ראוי לשימוש כלל, כיוון שאין עושים רפואה לבהמה בשבת, כמבואר לאל בדף נ"ג עמוד ב'. כך אומר הריטב"א. שואלת הגמרא, ויתיר חבלים מפלוס שקים? כמו ששנינו במשנתנו שדבר שאינו ניטל בשבת, מתיר את החבלים והשקים נופלים מעליהן, מדוע לא פירק רבן גמליאל את הדבש מהחמור עד מוצאי שבת? דהיינו, גם אם נאמר שרבן גמליאל חולק על רבי שמעון בר יוחאי שבתחילת הברייתא וסובר שאינו רשאי לסלק את המסע על ידי שיניח ראשו תחתיה, מכל מקום קשה עליו ממשנתנו שיכולו לפרוק את המסע על ידי שיתיר את החבלים והעסקים, ייפלו מעליהם. תרץ את הגמרא, אם היה מתיר את החבלים כדי שיפלו עסקים, מצטרו זיקי, היו נבקעים נודות הדבש בנפילתם לארץ. ולפי טעם זה יובן שרבן גמליאל לא בא לחלוק על דברי רבי שמעון בר יוחאי שבתחילת הברייתא, אלא שלא רצה לעשות כן כיוון שחשש שישברו נודות הדבש. שואלת הגמרא, ויביא קרים וקסתות ויניח תחתיהן, ואז יוכל להתיר את החבלים ויפלו עסקים עליהם. תרץ את הגמרא, הקרים מתנפי, יתנפו בדבש שישפך עליהם, ושוב לא יהיו ראויים לשימוש בשבת, וכמבטל כלי מהיכנו. ונמצא שביטל כלי מהשימוש שהיה ראוי לו קודם לכן, ואסור לעשות כן בשבת. שואלת הגמרא, ואיכא, והרי יש כאן צער בעלי חיים שמצטער החמור במסע שעליו איסורו מדאורייתא, ומדוע האיסור הזה אינו דוחה איסור ביטול כלי מהיכנו שהוא מדרבנן? תרץ את הגמרא, כסבר סובר רבן גמליאל, צער בעלי חיים אינו אסור אלא מדרבנן ואינו דוחה איסור דרבנן אחר. יש מחלוקת תנאים במסכת בבא מציעא בדף ל"ב עמוד ב', בדין זה אם צער בעלי חיים דאורייתא או לא, ורבן גמליאל סובר שצער בעלי חיים זה איסור רק מדרבנן. רבית יוסף כותב בחושן משפט סימן רע"ב של ההלכה, צער בעלי חיים דאורייתא. דנה הגמרא בפרטי האיסור להשתמש בבהמה בשבת. אביי אשכחלי לרבה פגש את רבה דקמשפשפלי לברי אגבה דחמרה, כשהוא משפשף את בנו התינוק על גב החמור בשבת כדי לשעשע אותו, שהיה מושיבו על צד החמור ולא על השדרה כדרך רכיבה, והתינוק מתגרד ויורד, ואביו תופס בו שלא ייפול לארץ. כך מסביר רבינו חננאל. אמר לאביי לרבה, הרי כמשתמש מר בבעלי חיים, אתה משתמש בבעלי חיים, ושנינו במסכת ביצה בדף ל"ו עמוד ב' שאין רוכבים על בהמה בשבת, והוא הדין שכל תשמיש בבהמה אסור בשבת, ואף שטעם הגזירה שגזרו לא לרחוב על גבי בהמה זה כדי שלא יבוא לתלוש זמורה מן העץ להניג בה את הבהמה. בכל זאת כללו בגזירה הזו שלא להשתמש כלל בבהמה, משום שלא רצו חכמים לחלק בזה. כך מסבירים המגן אברהם ומחצית השקל בסימן שין ה' סעיף קטן י'. אז שואל אביי את רבא, איך אתה משתמש בבעלי חיים בשבת? אמר להשיב לו רבא לאביי, צדדינן, איני משתמש על החמור אלא בצידה, וצדדין לא גזרו באור הבנן. בזה לא גזרו חכמים, משום שאין זה דרך תשמישו. ממשיך רבא ואומר, מינת תאמרה, ומכאן אני לומד את הדין הזה? דתנן, שנינו במשנתנו שאם הייתה באמתו תאונת דברים שאינם ניטלים בשבת, שאסור לטלטלם בשבת, מתיר חבלים ועסקים נופלים. מהי להוואים אין מדובר במשנה? בחבר גובלקי, בשני סקים המונחים בשני צידי החמור ומחוברים יחד ברצועות. גובלקי הם סקים, וחבר גובלקי הם שני סקים הקשורים יחד. דאבל הוא צדדין שבשעה שמתיר את החבלים, צריך הוא להתקרב לחמור ולהישען ולהשתפשף בצידי החמור. כי כיוון ששני הסקים קשורים זה בזה, כשמוריד אותם מהבהמה צריך להורידם יחד. לפיכך כשבא להורידם צריך להתקרב לבהמה, להשתפשף בה ולהישען עליה. מוכח שצדדין לא גזרו באור הבנן. בזה לא גזרו חכמים לא להשתמש בבעלי חיים, משום שאין זה דרך תשמישו. משיב לו אביי, לא, אין להוכיח מהמשנה שבצדדים לא גזרו חכמים בבעלי חיים, כי יש לומר שהמשנה מדברת בחבר הגלוביקי, בשקים שאינם מחוברים יחד, אלא רק דפוסים יחד על ידי מסמר קטן שנכנס בטבעת מתכת שבראש הרצועה, וכשמושך מעט את הרצועה, המסמר יוצא והשקים נופלים כל אחד מצידו, ללא אבו צדדים, שבאופן זה אינו צריך להשתמש בצדדי הבהמה לצורך הורדת השקים מן הבהמה. אינמי, בלחתה. או גם אפשר להעמיד באופן שבכל ראש שק יש טבעת של חבל, הוא מכניס טבעת אחת בטבעת השנייה ונוטל עץ קטן ומכניסו לתוך הטבעת הפנימית, ובזה נתפסים עסקים, וכשבא לפרוק את עסקים, מושך את העץ ועסקים נופלים. גם באופן זה אינו צריך להשתמש בצדדי הבהמה, בכדי להוריד את עסקים מן הבהמה. מקשה אביי לרבה ממשנה שבה שנינו שצדדים בבעלי חיים אסורים. הייתי והקשה אביי לרבה שנינו במשנה במסכת סוכה בדף כ"ב עמוד ב'. אם היו שתיים מדפנות הסוכה עשויות בידי אדם ודופן אחת באילן, כלומר שהאילן משמש כדופן השלישית של הסוכה, הסוכה כשירה, ומכל מקום אין עולין לה, אין נכנסים בסוכה ביום טוב, משום שרגילים היו להשתמש בסכך להניח עליו חפצים, וכיוון שסכך הסוכה קשור בדפנותיה, נמצא שכשהוא משתמש בסכך להניח עליו חפציו, הרי הוא משתמש באילן. ועוד פירוש מפרשים התוספות דיבור המתחיל שתיים, שבנה את הסוכה בגובה, ותחתית הסוכה סמוכה באחת מדפנותיה באילן, ונמצא שכל זמן שהוא מהלך בסוכה, הרי הוא משתמש באילן. אם כן, מבארת הגמרא את הקושייה של אביי על רבא, מה אליו, האם לא מדובר דחקבי באילן, שחקק הרבה נקבים באילן, והכניס קנים בתוך הנקבים, והקנים הללו משמשים דופן לסוכה, דא ולאו צדדין. ונמצא שאינו משתמש באילן עצמו, אלא בדבר אחר שהוא מחובר לאילן שדינו כצדדי האילן, ואף על פי כן שנינו, שאין עולין לה ביום טוב ובהכרח שצדדין אסורין. קשה על רבא שיתיר להשתמש בצדדי הבהמה, שכן הגזירה לא להשתמש בבהמה והגזירה לא להשתמש באילן, גזירה אחת היא. ובדבר שאסור בו להשתמש באילן, אסור להשתמש בו בבהמה. ומשום כך, אף לא הוצרכה הגמרא לומר שיש ללמוד בהמה מאילן. כי היה פשוט לגמרא, שממה שנאמר באילן יש קושייה על רבא. כך מסבירה עגלי טל. תרץ את הגמרא, תרץ רבא, לא. אין מדובר שנעץ את הדפנות באילן, אלא דקפי לאילן. איתה את ענפי האילן לצד אילן אחר, וכשרה ממנפי האילן השני, ומהם נעשה הדופן. ואנך סיכו חילויי, והניח עליהם את הסכך, ונמצא דקמשמש באילן. שהוא משתמש באילן עצמו, ולכך נאסר השימוש בו ביום טוב. חוזר אביי ושואל, יחי, אם כן כשמדובר שמשתמש באילן עצמו, הם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, שנינו בסיפה, שאם שלוש מהדפנות עשויות בידי האדם ואחת באילן, הסוכה כשרה ועולין לה ביום טוב. והיא דקפיה לאילן, ואם מדובר כאן שאיתה את ענפי האילן ועשה מהם דפנות, יהיה קשה, אמאי, מדוע עולין לה ביום טוב? ולא הסכך נשען עליו ונמצא משתמש באילן. משיב לו רבא לאביי, ואלא מה אם רצונך לומר שנעמיד את המשנה באופן שנעץ קנים בנקבים שבאילן, ואין עולים לה ביום טוב משום שצדדין אסורין? סוף סוף גם לדבריך יהיה קשה, אמאי, מדוע כשעשה שלוש דפנות בידי אדם ואחת באילן, עולין לה ביום טוב, והרי אף באופן זה משתמש הוא בצדדי האילן, אלא בהכרח יש לומר, דהתם שם בסיפה, הטעם שעולים לה ביום טוב זה משום שמדובר בגבזה פרסחנה, אילן עם ענפים מרובים היוצאים ומתפשטים לצדדים. לאילן גופי דופן בעל מהודה שוויה, שמשתמש באילן לשם דופן בלבד ואינו משעין את הסכך עליו. ובאופן זה הסכך נחשב מצדדי האילן ורשאי להשתמש בו ביום טוב. מוסיף רשי ומבאר שהטעם שהעמידה הגמרא שמדובר באילן שהענפים יוצאים ומתפשטים לצדדים, ולא העמידה שכיפף את ענפי האילן כפי שהעמידה לאיל, וכגון שלא סמך את הסכך עליו, משום שאם נפרש כך, יהיה קשה מדוע תרח לעשות דופן זה, והרי הסוכה כשרה גם בלי הדופן הזה, כי הסוכה כשרה בשלוש דפנות, וכמו כן אינו נצרח לו לסמוך את הסכך, ועל כן העמידה הגמרא שהאילן עצמו משמש לדופן ואינו תורח בעשייתו. נמצא שאיך שלא נפרש, אין הסיפה דומה לרישה, שכן בסיפה מדובר שלא סמך את הסכך על הדפנות, ואילו ברישה מדובר שסמך את הסכך על דפנות הסוכה. ואם כן, יכולים אנו להעמיד את הרישה באופן שהדפנות עשויים מהאילן עצמו, ולפיכך אין עולין לה ביום טוב, משום שהוא משתמש באילן עצמו. ואין להוכיח מכאן שצדדי האילן אסורים. ומוסיף רבה לדייק מן המשנה, די קנמי, כך מדויק מהמשנה שבסיפה מדובר, כשלא סמך את הסכך על דפנות הסוכה, לקטני שנינו במשנה, זה הכלל. כל אילו שינטה לאילן ויכולה הסוכה לעמוד, עולין לה ביום טוב. הרי שמדובר בסיפה באופן שאין הסכך נשען על האילן, שאם לא כן, לא הייתה הסוכה יכולה לעמוד כמות שהיא בלא האילן. ואף שעדיין יכולה היא לעמוד על שלוש הדפנות הנותרות מכל מקום, מהלשון כל אילו שהיא נטה לה אילן ויכולה לעמוד, מהלשון הזו משמע שיכולה לעמוד כמות שהיא לגמרי, בלא שום נענוע וסתירה, וזה אינו, אלא אם כן, אין הסכך נשען על האילן כלל. כך מסביר הריטב"א. סיכה הגמרא שמאמינא, אכן יש להוכיח מהמשנה שבסיפה מדובר, כשלא סמך את הסכך על האילן. רוצה הגמרא לומר שהשאלה הזו אם מותר להשתמש בצדדי בהמה או בצדדי אילן, זוהי בעצם מחלוקת תנאים. להמה כתנאי, האם נאמר ששאלה זו מחלוקת תנאים היא? שנינו בברייתא, אין עולין לה לסוכה שסמוכה על אילן ביום טוב. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, עולין לה ביום טוב. אם כן אומרת הגמרא, מה אילה והכמיפלגי, האם לא נחלקו בדין הזה? האם מותר להשתמש בצדדי האילן, והיינו באופן שחקק נקבים באילן, והניח בהם קנים, וסיכך עליהם? הרי הוא משתמש בצדדי האילן. שהרי אי אפשר להעמיד את מחלוקתם באופן שמשתמש באילן עצמו, כגון שכפף את ענפי האילן וסיכך על גביהם, משום שלדעת הכל, אסור להשתמש באילן. אם כן אומר שמחלוקת התנאים, דמר סבר תנקם הסובר שצדדין אסורין, בשימוש ביום טוב, ומר סבר רבי מאיר סובר שצדדים מותרים. דוחה הגמרא ואומרת אמר אביי, לא, אין הכרח שהם נחלקו בזה, כי גם אם נבאר שנחלקו לעניין איסור משתמש באילן, יש לומר דקו לאלמה בין תנקמה ובין רבי מאיר סוברים, צדדין אסורין. ואחר, וכאן בברייתא, אם מותר להשתמש בצידי צדדין כמפלגי, בזה הם נחלקו, בצידי צדדין, כלומר, בדבר המחובר לדבר המחובר לאילן. שהשימוש בסכך המונח על גבי קנים הנעוצים באילן, אינו נחשב לשימוש בצדדי האילן, אלא לשימוש בצדדי צדדיו, שהקנים הם צדדי האילן, והסיכוך הנתון על גבם הוא צדדי צדדים. ובזה נחלקו, מר סבר תנקמה סבר צידי צדדין אסורין, ומר סבר ואילו רבי מאיר סבר צידי צדדין מותרין. כך מפרש רש"י, ואילו תוספות הריד מבאר כך, שלעולם דין הסכך הוא כדין הדבר שהוא נתון עליו. ובתחילה העמיד אביי את המשנה באופן שחקק בגזע האילן ותחב את הסכך בתוך הנקב, שגזע האילן דינו כצדדים, שבאופן זה אף הסכך דינו כצדדים. ועכשיו אמר אביי שיש לומר שהברייתא מדברת באופן שנעץ קנים בגזע האילן והניח עליהם את הסכך, ונמצא שגזע האילן הוא צדדים והקנים הם צידי צדדים, ולכן גם הסכך דינו כצידי צדדים. אומרת הגמרא רבה אמר הוא חולק על אביי, אין לחלק בין צדדים לצידי צדדים. מנדה אסר, מי שאוסר להשתמש בצדדין אסר נמי, הוא אוסר גם כן להשתמש בצידי צדדין. ומנדה שערי, מי שמתיר להשתמש בצידי צדדין, שערי נמי, צדדין, מתיר להשתמש גם בצדדים, ובהכרח שנחלקו תנקמה ורבי מאיר, אם מותר להשתמש בצדדים. מקשה הגמרא על רבה מברייתא, איתי ויקשר רב משר שיעה לרבה שנינו בברייתא, באדם המניח עירוב תחומין. אסור לאדם לצאת בשבת חוץ לאלפיים אמה ממקום שביטתו, ומקום שביטתו הוא במקום שבו היה בבין השמשות בכניסת השבת. אבל יכול הוא לקבוע מקום שביטה במקום אחר על ידי שיניח שם מזון שתי סעודות והתכוון לקנות שם שביטה. וזהו הנקרא עירוב תחומין, ועל ידי כך יוכל ללכת מן המקום הזה שהוא קנה בו שביטה אלפיים אמה, כאילו שבת במקום הזה. אבל הוא לא יכול לקנות שביטה, אלא במקום שאם ירצה יוכל לאכול שם את עירובו. אז נאמר בברייתא, נעץ יתד באילן, יתד הוא הבריח שתוקים בחור שבמפתן ונועלים בו את הדלת, אז הוא נעץ יתד באילן ותלה בה ביתד כלכלה סל והניח בכלכלה את עירובו, והתכוון לשבות ברשות הרבים תחת האילן. אז אם הכלכלה, אם הסל, עומד למעלה מעשרה טפחים מקרקע רשות הרבים, אין עירובו עירוב, משום שסתם כלכלה, סתם סל, רוחבו ארבעה טפחים. והרי זה רשות היחיד, ואסור מהתורה להוציא בשבת מרשות הרבים לרשות היחיד או להפך. רשות הרבים זה מקום הילוכה רבים שאינו מקורה ורחף 16 אמה, ורשות היחיד זה מקום ששטחו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים וגובו עשרה טפחים. ואין חילוק עם המקום הזה על גבי העמוד שגובהו בשיעור הזה, או אם הוא מוקף ארבע מחיצות בשיעור הזה. ומבואר בברייתא שכלכלה זו, אם היא מונחת למעלה מעשרה טפחים, דינה כרשות היחיד אף שאין לה מחיצות עשרה. ונמצא שאינו יכול ליטול את העירוב מהכלכלה למקום שהתכוון לשבות בו, ומשום כך אינו קונה שביטה על ידי העירוב הזה, שכן היא סעודה שאינה ראויה לו, שאינו יכול להתלל למקומו ולאוכלה. אבל אם הכלכלה עומדת למטה מעשרה טפחים, עירובו או עירוב, משום שעירובו נמצא באותה רשות שהתכוון לשבות בה. מסיק רב משרשיע את קושייתו על דברי רבה, כי יש לדייק מן הברייתא הזו, טעם הטעם שלמטה מעשרה טפחים עירוב או עירוב, הוא רק משום דנעץ יתד באילן, והניח עליה את הכלכלה, ונמצא שהכלכלה היא רק צידי צדדים של האילן. היתד היא צידי האילן, והכלכלה התלויה בו היא צידי צדדים. אבל אם לא נעץ יתד, אלא קשר את הסל בצידי האילן עצמו, קשר את הכלכלה בגזע האילן, או בענפי האילן, אפילו אם עומדת הכלכלה למטה מעשרה טפחים, הדין הוא שאין עירוב ועירוב, משום שאינו יכול לקחת את העירוב מן הכלכלה, כיוון שבנטילת העירוב הוא משתמש בצידי האילן. והאיתנה, הרי התנה הזה שלפנינו בברייתא דקאסר שאוסר להשתמש בצדדין, וכשהריב הוא מתיר להשתמש בצידי צדדין. כי הורי התיר להשתמש בסל התלוי ביתד, וכשהיה על רבא שאמר שמי שאוסר בצדדים של האילן, אוסר גם בצידי צדדים. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, יש לומר שבאמת אין לחלק בין צדדים לבין צידי צדדים. התנה של הברייתא שהתיר ליטול מהכלכלה התלויה ביתד, סובר שאף צדדים מותרים. והטעם שאסר ליטול מכלכלה קשורה באילן עצמו זה משום דאחה כאן בברייתא, בכלכלה דחוקה עסקינן. מדובר בסל שפיו צר, ויכול להכניס את ידו לתוכו רק בדוחק. דבהדי דשקילה לעירוב שבשעה שהוא נוטל את העירוב מהכלכלה הקשורה באילן, כמה נדלי לאילן. הוא מנענע את האילן וכמשמש באילן גופי, והרי הוא משתמש באילן עצמו ולא רק בצידי האילן, וזה ודאי אסור. כי הנדנוד הוא כשימוש באילן, אבל אם הכלכלה תלויה ביתד, אין האילן מתנועע כשהוא מכניס את ידו ליטול את העירוב וזה מותר. מסיקה הגמרא והלכתה, להלכה צדדין אסורין, אבל צידי צדדין מותרים. ברר את הגמרא כיצד יש לנהוג מאחר שכך נפסקה ההלכה. אמר רבא שישתא דאמרת, עכשיו שנפסקה ההלכה, שצדדין אסורין, אי דרגא דמדלא. סולם זה שעולים דרכו לסוכה שעשויה לשומרי השדה הבנויה על עמודים וסמוכה לאילן. לא לינחי איניש עדיקלה, לא ישעין אדם את ראש הסולם על האילן. משום דעה ולאו שכשעולה בסולם הוא משתמש בצדדים. וצדדים אסורים. אלא לינחי אגב זה לבר מדיקלה. ישעין אותו על יתד הנעוץ בצידי הדקל. שהיתד הוא צדדים והסולם יהיה צידי צדדים. וחיסליק בשעה שעולה בסולם, לא לינח. קרי אגב זה. לא יניח את רגלו על היתד שלא להשתמש בצדדים של האילן. אלא לתנח הקנין. אלא יניח את רגלו על שליבות הסולם, או על הקנים היוצאים מן העמודים המעמידים, את סוכת הנוצרים. אותה סוכה שעשויה לשומרים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף קופנון ה' עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת באופני הכנת אוכל לבהמה המותרים והאסורים בשבת. אומרת המשנה, מתירים בשבת פקיעי אמיר, אגודות של קש, לפני בהמה כדי שיהיה נוח לה לאוכלם, ומפספסין, מפזרים את הכיפין, כדי שהבהמה תריח את ריחם ותרצה לאוכלם. כאשר הקשים קשורים ומהודקים יחד, הם מתחממים ואין הבהמה מריחה את ריח המאכל ומואסת בו, ועל כן מפזרים אותם. אבל לא מפזרים את הזירין. והגמרא תבאר מה זה כיפין ומה זה זירין. אין מרסקין, אין מחתכים לא את השחת תבואה שעדיין לא נגמר שליש בישולה ונקצרת לצורך מאכל בהמה, ולא את החרובין לפני הבהמה כדי להקל עליה את אכילתם, בין בהמה דקה, בין בהמה גסה, לפי שזו תרחה שלא לצורך. הרמב״ם כתב, משום שזה נראה כתוכן. רבי יהודה מתיר ריסוק בחרובין לבהמה דקה לפי ששיני הדקות ואינה יכולה לאוכלם ללא ריסוק. זוהי המשנה שלנו בדף קופנון ה' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא את הדין במשנה בעניין פקיעי אמיר, כיפין וזירין. אמר רבונה, הן אין פקיעין, הן אין כיפין. פקיעין וכיפין שניהם חבילות קשים של שיבולים, אלא שפקיעין טרי קשורים בשני קצוות החבילה, ולא הכיפין תלת הקשורים בקשר שלישי באמצעיתה. הזירין הם חבילות דארזי, ענפים לחים שנקצצו מעץ ארז. עצי ארז בעודם לחים ראויים למאכל בהמה, אבל רוב בני אדם מייבשים אותם ומשתמשים בהם להסקה. ואחי כאמר, וכך הוא פירוש המשנה, מתירין פקיעי אמיר את חבילות הקש לפני בהמה כדי שתוכל לאוכלם, ומפספסין וכן מפזרים את הקשים כדי שתריח את ריחם וטובה לאוכלם. והוא הדין לכיפין, הקשורים בשלושה קשרים מותר להתיר את חבילות הקש ולפזרם לפניה. אף שהתרחה מרובה לפי שהקש גם ביותו קשור מן הסתם מיועד למאכל בהמה. הוא מותר לתרוח בשבת במאכל בהמה כדי להתעימו לה. אבל לא את הזירין, ענפי הארז הלכים, לא לפספס, אסור לפזרם ולא להתיר את עוקדם. לפי שמן הסתם אינם עומדים למאכל בהמה, והתרתם ופיזורם נחשב כמתקן אותם בשבת לאכילה וזה אסור. ואירת הגמרא את שיטת רבונה, אמר רב חיסדא, מה איתה מדי רבונה, מה טעמו של רבונה? כסבר למטרח באוכלה תרחינן. דבר שהוא אוכל בהמה מותר לתרוח בו להשביחו, ולשבוי אוכלה לא משבינן. דבר שאינו ראוי לאכילה אסור לתקנו בשבת לאכילה משום הולדת אוכל. ורש"י מתכוון ואומר שחכמים אסרו ליצור דברים חדשים בשבת וביום טוב, כשם שאסרו הולדת ריח בבגדים ביום טוב, כאמור במסכת ביצה בדף כ"ג עמוד א', לפי שהמוליד דבר חדש, קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה. מביאה הגמרא דעה חולקת על רבונה בביאור המשנה. רב יהודה אמר, הן הן פקיעין, הן הן זירין. פקיעין וזירין שניהם קשים של שיבולים, אלא שפקיעין טרי קשורים, הפקיעין בשני קצוות הקשים, ואילו הזירין תלתה. הזירין קשורים בקשר שלישי באמצעיתם. הכיפין הם חבילות דארזי של ענפי ארז לחים, ואחי כאמר, כך אמרה המשנה, מתירין פקיעי אמיר את חבילות הקש לפני בהמה, כיוון שבעודם קשורים, אינם נחשבים לאוכל, ובאתרת הקשרים את הקנם לאכילה, וחכמים התירו זאת מחמת צער הבהמה. אבל פספוסי לא, אסור לפזרם כדי להטעים עליה את אכילתם, לפי שזאת תרחה שלא לצורך. וכיפין, פספוס אינם הם פספסינן. חבילות של ענפי ארז לחים מותר אף לפזרם, כיוון שללא הפיזור אין הם נחשבים לאוכל, והפיזור מתקנם לאכילה. וחכמים התירו זאת משום צער הבהמה. אבל לא הזירין לפספס, לא התירו לפזר את חבילת הקשים הקשורים בשלושה קשרים, אלא להתיר את אוקדם, כדי שהבהמה תוכל לאוכלם. מסביר רבי עובדיה מברטנורה, שהליבא דרב יהודה התנא רצה להשמיענו שבזירין אף שחבילות הקשים קשורים היטב בשלושה קשרים, והקשים דוחקים זה את זה, ואין הבהמה מריחה את ריחם והיא קצה באכילתם, אף על פי כן מותר רק להתיר את הקשרים, אבל אסור לפזרם. ובגלל החידוש הזה, שנה התנא הדין הזירין בפני עצמו. אומרת הגמרא, אמר רב, מה איתם עדי רב יהודה? מה טעמו ושיטתו של רב יהודה? כסבר שיווי אוכלה משווינן. תיקון דבר שיהיה ראוי למאכל בהמה, כגון התרת הקשרים, התירו משום צער הבהמה. והוא חולק על רבונה שסובר שהתרת קשרי החבילות אינו תיקון גמור אלא השבחת האוכל. אבל מתרח באוכלה לא תרחינן, אבל בדבר שהוא מאכל בהמה אסרו לתרוח בו לתענוג באלמה, כגון פיזור הקשים, לפי שזו תרחה שלא לצורך. ומבואר ברשי שרבונה ורב יהודה נחלקו בשני דברים. א', אם התירו רק השבחת האוכל או רק התקנתו לאכילה. ב', אם התרת קשרי החבילות עבור הבהמה זה תיקון גמור של אוכל או השבחתו. ואילו רבינו תם בתוספות בדיבור המתחיל רב יהודה, פרשו שלכל הדעות התרת הקשרים מותרת, כיוון שזה מעשה קל באלמה שאין בזה לא תיקון האוכל ולא השבחתו. כל המחלוקת בין רבונה ורב יהודה זה לעניין פיזור הקשים שאינו אלא השבחת האוכל. לרבונה מותר ולרב יהודה אסור. מקשה הגמרא תנן שנינו במשנה, אין מרסקין את השחת ואת החרובין לפני הבהמה. בין בהמה דקה, בין בהמה גסה. מדייקת הגמרא מה אליו, חרובין דומיה דשחת. האם אין כוונת המשנה שהזכיר השחת וחרובין ביחד ללמדנו, שמדובר בחרובים אדומים לשחת? מה שחת דרקיחי? כמו שסתם שחת רכה וראויה לאכילה גם בלא ריסוק, אף חרובין דרקיחי. גם החרובים רכים וראויים לאכילה בלא ריסוק, ונאמר במשנה שאין לרסקם עבור הבהמה. אלמה, מוכח. לא תרחין על באוכלה, אין תורחים במאכל בהמה לשם תענוג, וטיופתא דרבונה, וקשה על שיטת רבונה שהתיר. תרץ את הגמרא, אמר לך רבונה, יוכל רבונה לתרץ ולומר לך? לא, אין כוונת המשנה לדמות את החרובים לשחת, אלא להפך. שחת דומיה דחרובין, כוונת המשנה לדמות את השחת לחרובים. מה חרובים דאקושי? אף שחת דאקושי. כשם שסתם חרובים הם קשים ואינם ראויים לאכילה ללא ריסוק, ככה שחת קשה, וכגון שהתייבשה וצריך לרסקה כדי שתהיה ראויה למאכל. ובשבת הדבר אסור. שואלת הגמרא, איך היא משכחת לה? איך ייתכן ששחת תתקשה עד כדי כך שלא תהיה ראויה למאכל בהמה? משיבה הגמרא, בעילי זוטרי, בחמורים צעירים ששחת יבשה קשה להם לאכילה וצריך לרסקה בעבורם. נמצא שלפי רבונה תנא קמא סבר שריסוק שחת וחרובים קשים זה תיקון אוכל בין לדקה ובין לגסה, ולכן אסר את הריסוק. ורב יהודה סבר שהשחת והחרובים, למרות שהם קשים, מכל מקום הם נחשבים לאוכל אפילו לבהמה דקה, והריסוק אינו אלא השבחתו, ולכן הוא מתיר את זה לבהמה דקה. ולכאורה צריך לומר שלשיטת רב יהודה כל שכן שמותר לבהמה גסה, והגמרא להלן תדון בזה. מקשה הגמרא על רבונה מההמשך של המשנה. תשמע, רב יהודה מתיר בחרובין לדקה. לבהמה דקה, מדייקת הגמרא לבהמה דקה אין. לבהמה דקה התיר רב יהודה לרסק את החרובים. לבהמה גסה לא, הוא לא התיר לרסק. אז היא אמרת בישלמה זה מובן אם תאמר שתנא קמא שאסר לרסק חרובים. סבר, כדברי רב יהודה, שמתרח באוכלה לא תרחינן שיווי משווינן. לטרוח באוכל לא תורחים בשבת, אבל לתקן דבר שיהיה ראוי לאכילה יתירו, וחרובים לדעתו ראויים לאכילה ללא ריסוק, לכן הוא לא יתיר לרסקם. היינו דקאמר רבי יהודה, זה מה שאמר רבי יהודה, שריסוק החרובים לדקה, לבהמה דקה נמי שיווי האוכלו, הוא נחשב לתיקון אוכל וזה מותר. אלא יאמרת שתנא קמא סבר, אם תאמר שתנא קמא סובר כדברי רבונה, ששיווי אוכלה לא משווינן, שתיקון אוכל אסור, אבל מתרח באוכלה מתרחינן, לטרוח בהשבחת האוכל מותר, והוא אסר לרסק חרובים לפי שסבר שאינם ראויים לאכילה גם לא לבהמה גסה ללא ריסוק. אם כן, רבי יהודה דמתיר בחרובים לדקה, טעמו הוא, משום שראויים החרובים לבהמה דקה גם ללא ריסוק. לפי זה לא מובנים דבריו שיתיר רק לבהמה דקה ולא לגסה. הרי כל שכן שעליו להתיר לבהמה גסה, שהרי עבורה ריסוק הוא ודאי רק השבחת האוכל. וכך היה למשנה לומר, רבי יהודה מתיר בחרובים לגסה, כיוון שזאת תרחה באוכל. אם הוא היה שונה כך, היה מובן מדבריו שבדקה הוא מודל את הנקמה שאסור לרסקם, כיוון שזה תיקון אוכל עבורה. תרץ את הגמרא מי סברת וכי סברת שרב יהודה שנקת דקה התכוון לבהמה דקה ממש? אין זה כך, אלא מהי דקה? מה התכוון רב יהודה באומרו דקה לבהמה גסה? ומה עיקר היא לדקה? מדוע הוא קרא לדקה דדייקה באוכלה? היא לועסת היטב את האוכל ומדיקה אותו. מקשה הגמרא עמיד הקטני רישא, הרי ממה ששנינו ברישא של המשנה בדברי תנא קמא, אין מרסקין בין דקה ובין גסה, מובן שהכוונה לבהמה דקה ולבהמה גסה. מכלל דרב יהודה, משמע שרב יהודה שחולק על תנא קמא, כשהוא אומר דקה, בהמה דקה ממש כאמר, הוא מתכוון לבהמה דקה ולא לבהמה גסה, שלועסת היטב את האוכל שלה. מסיימת הגמרא ואומרת קשיא נשארה קושיה על רבונה. כעת מקשה הגמרא על רב יהודה, האמורה שהסביר את מחלוקתם של רב יהודה וחכמים במשנה, ממשנה לקמן בדף קופנון וו עמוד ב'. תשמע, שנינו שם במשנה, מחתכין את הדלואין, התלושים, לפני הבהמה כדי שתוכלם. וכן מחתכין את הנבילה, אפילו נתנבלה היום לפני הכלבים, ולא אסרו דברים אלו משום תרחה שלא לצורך. ולמרות שבכניסת השבת לא הייתה הנבילה עומדת לאכילת כלבים, אלא לאכילת אדם, מכל מקום זו שיטת רבי שמעון שאין אדם מקצה מדעתו דבר הראוי לו לכל שימוש שהוא, ולא אומרים איגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכל האיומה. שזה היה אסור בכניסת השבת, זה כבר אסור לכל השבת. מדייקת הגמרא מה אליו דלוין, דומיה דלנבילה? האם אין בכוונת המשנה שהזכירה דלויים ונבילה יחד כדי ללמדנו שמדובר בדלויים הדומים לנבילה? ואם כן, מה נבילה דרקיחה? כשם שבשר הנבילה סתמו הוא רך, אב דלוין דרקיחה. גם הדלוין רכים ונחשבים אוכל עוד לפני החיתוך. ונאמר במשנה שמותר לחותכם לפני הבהמה. על מתרחין על באוכלה, משמע שמותר לתרוח בהשבחת האוכל עבור הבהמה. אם כן, טיופתא דרב יהודה קושיה חמורה על רב יהודה שאמר שאסור לתרוח בהשבחת האוכל. תרץ את הגמרא, אמר לך רב יהודה, רב יהודה יוכל לתרץ ולומר לך לא. אין כוונת המשנה לדמות דלוין לנבילה אלא להפך. נבילה דומיה דדלוין. מדמים את הנבילה לדלוין. מה דלוין דאשוני? כשם שהדלוין סתמן קשים, אף נבילה דאשונה. מדובר בנבילה קשה ולכן התיר התנא לחותכם. ולתקנה לבהמה לאכילה משום צער הבהמה. שואלת הגמרא ואיך היא משכחת לה? איך ייתכן בשר נבילה שיהיה קשה? שיבה הגמרא מדובר בבשר פילי. בשר של פילים שקשה ללעיסה לכלבים, אינה מאופן נוסף, בגוריית הזוטרי, בגורי כלבים קטנים שכל בשר נבילה, קשה להם ללעיסה ללא חיתוך. מקשה הגמרא על רב יהודה מברייתא, תשמע, דתני רב חנן מן הארדה, שנה רב חנן מן הארדה, מפרחינן, מחתכים תבן ואספסטה שזה שחת, אף שהבהמה אוכלתם ללא חיתוך, ומערבין אותם יחד כדי שהבהמה תאכל את התבן עם השחת. ונראה מדברי רשי שהבהמה מעדיפה לאכול שחת, ולכן מערבים תבן בשחת, כדי שאגב השחת היא תאכל גם את התבן. על מה תרחינן באוכלה מוכח שמותר לתרוח בהשבחת האוכל עבור הבהמה, ולא כמו רב יהודה שאוסר. תרץ את הגמרא, הברייתא שנקטה תבן מדברת בטיב נסריה. תבן שרוח קצת שללא תיקון אינו ראוי למאכל בהמה. ולא מדובר בתבן ששרוח לגמרי, כי תבן כזה מיועד לעשות ממנו טיט, והוא מוקצה ואסור לטלטלו, אלא הוא קצת מסריח. וכן בעניין אספסטה, בעניין השחת, הברייתא מדברת באילי זוטרי, בחמורים קטנים שאינם יכולים ללוס את השחת, ועל ידי חיתוכם נתקנים התבן והשחת לאכילה. והדבר הזה מותר בשבת לעשות, לדעת רב יהודה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קנ"ה עמוד ב'. משנתנו עוסקת באופני האכלת בעלי חיים בשבת. כך אומרת המשנה, אין אובסין את הגמל על ידי תחיבת אוכל רב לתוך גרונו בעל כורחו, ולא דורסין את האוכל הגמל בגרונו, אף שכמות האוכל קטנה משל ההבסה, משום שזו תרחה יתירה. אבל מלעיתין את הגמל, והגמרא תבהר מהי ההבסה ומהי העלעתה. ואין מאמירין את העגלים, אבל מלעיתין אותם, והכוונה לאופני פיתום שונים, והגמרא תבהר אותם. ומלהקטין, תוכבים האוכל הגרון לתרנגולים, ונותנין מים להמורסן, קליפות של גרעיני החיטה הנפרדות ממנה בכתישתה, והוא מאכל בהמה. אבל לא גובלין, אין ללוש את המורסן במים, ואין נותנין מים לפני דבורים ולא לפני יונים שבשובח. והטעם, משום שבעלי חיים אלה אין מזונותם עליו, שהרי הם יוצאים לשדה וניזונים שם. או משום שהמים מצויים להם בשפע באגם, ולכן אין לו לתרוח עבורם. אבל נותנים מים לפני אבזים ותרנגולים, ולפני יוני הרדיסיות, שהם שלו ומזונותם עליו. במסכת חולין, בדף קלט עמוד ב' מובא, שיש שגרסו הרדיסיות על שם אורדוס, שהיה הראשון שגידלם בביתו, והיות ומזונותם עליו, כי מי שיש בבעלותו או ברשותו בעלי חיים, מוטל עליו לתת את מזונותיהם. וגם מצווה להקדים את מזונות בהמתו לבמזונותיו שלו. זו היה המשנה שלנו בדף קופנון ה' עמוד ב' וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא באופני אכלת בעלי חיים שנזכרו במשנה. והערת הגמרא מהי אין אובסין? מה הכוונה אין אובסין אמר רב יהודה? אין עושים לה אבוס בתוך מאיה. כלומר אין מאכילים את הגמל כמות גדולה של אוכל בעל כורחו עד שיתרחבו מאב כמו אבוס. שואלת הגמרא מאיקה כי אי גוונה, האם שכיח להאכיל גמל בכמות כל כך גדולה של אוכל? משיבה הגמרא אין, כן. כדאמר אביר מימידיפתי, כמו שאמר אביר מימידיפתי לדידי חזילי, אני ראיתי אהוטאיה, את אותו ערבי, דאחלה קורה, שקודם שיצא לדרך, החיל את גמלו בכמות של קור ועטני קורה, וגם התעין על גבו, קור מזונות לדרך מלבד שער מסעות. ועוד שנינו במשנה אין מאמירים את העגלים, אבל מלעיתים אותם. שואלת הגמרא, איזו היא אמראה ואיזו היא על עתה? אמר רב יהודה, אמראה היא נתינת האוכל בעומק גרונה של הבהמה למקום שאינה יכולה להחזיר. על עתה היא נתינת האוכל למקום שיכולה להחזיר. ואילו רב חיסדה אמר אידי ואידי זה וזה, כלומר גם אמראה וגם על עתה נותן את האוכל למקום שאינה יכולה להחזיר. ההבדל ביניהם שהאמראה נעשית בכלי, כגון בכף, ועל עתה נעשית ביד. מיטיב רב יוסף, יקשה רב יוסף שנינו בברייתא, מהלקטין לתרנגולין, ואין צריך לומר שמלקטין ואין מלקטין ליוני שובח וליוני עלייה, ואין צריך לומר שאין מהלקטין. ואירת הגמרא, מהי מהלקטין ומהי מלקיטין? מה ההבדל ביניהם? אילא אם נאמר שמהלקטין הכוונה דסאפי לי שתוכבו לפיו בידיים למקום שיכולה להחזיר, ומלקיטין הכוונה דשדי לקמאי ושמתי לפניהם את האוכל, מכלל משמע מזה דיוני שובח ויוני עלייה שנאמר שאין מלקיטין להם, משדה כמה יונמי לא, אפילו להטיל אוכל לפניהם אסור, וזה תמוע, הרי אין בכך כל תרחה, אלא לה ולוודאי פירוש מהלקטין, היינו שנותן את האוכל בגרונה למקום שאינה יכולה להחזיר, ומלקטין פירושו שנותן את האוכל למקום שיכולה להחזיר, וזה אסור ביוני שובח ויוני עלייה, כיוון שאין מזונותם עליו, אבל להניח אוכל לפניהם מותר בכל אופן, כיוון שאין בזה תרחה. ומעתה, אם הברייתא התירה להלקיט לתרנגולים, כלומר להכניס את האוכל למקום שאינה יכולה להחזיר, ודאי גם על עתה בעגלים וגמלים מותרת. מכלל משמע מזה, דאמראה שהמשנה אסרה, הכוונה להאכלתו בכלי, ועל עתה שהותרה, היינו שמאכילו ביד, ותיופתא דרב יהודה. קושיה על רב יהודה שאמר, שאמראה היינו נתינת האוכל למקום שאינה יכולה להחזיר. תרץ את הגמרא, אמר לך רב יהודה, רב יהודה יוכל לתרץ ולומר לך, לעולם באמת נוכל לפרש כמו שסברנו בתחילה, שמהלקטין דספי לבידיים. מהלקטין זה שמאכילה בידיים למקום שיכולה להחזיר, ומלקיטין הכוונה דשדי לי קמאי, שהוא מטיל לפניהם את האוכל, ודקקש ילך מה שהקשת שלפי זה, ביוני שובח ויוני עלייה למשדה קמאי, נמי לא. גם להטיל לפניהם את מזונותיהם יהיה אסור, ותמת על העניין הזה, הרי אין בזה שום תרחה, התשובה היא, הני התרנגולים מזונותן עליך, ולכן מותר להטיל לפניהם, והני אבל יוני שובח אינו מזונותן עליך, לפי שמצוי להם אוכל בשדה, ולכן אף להטיל לפניהם אסור. כדתניה, כך גם שנינו בברייתא, נותנים מזונות לפני כלב ואין נותנים מזונות לפני חזיר. ומה הפרש, מה ההבדל בין זה לזה? זה הכלב מזונותיו עליך, וזה החזיר אין מזונותיו עליך, שהרי אמרו במסכת סוטה בדף מ"ט עמוד ב', ארור אדם שמגדל חזירים, ולכן אסור לתת לפניו מזונות בשבת. כותב הרמב"ן שלדעת רב חיסדא שמותר לתת מזונות לפני בעלי חיים, אף שאין מזונותם עליו, הטעם שאסרו בחזיר משום שהחזיר אינו בר גידול כלל. כמו שאמרו, ארור המגדל חזירים, ועוד שמזונותיו מצויים לו תמיד. כמו שתאמר הגמרא בהמשך שאין עשיר כמו החזיר, וגם אין מזונותיו עליו, ובאופן כזה גם רב חיסדא מודה שאין נותנים לפניו מזונות. המשנה ברורה בסימן שינחף ד' סעיף קטן למד כתב, שאם קיבל אדם חזירים בפיראון חוב שמותר לו להשעותם אצלו עד שימצא להם קונה, מוטלת עליו חובה לזונם גם בשבת. הביאה הגמרא ראיה לתירוצו של רב יהודה שאין מניחים מזונות לפני בעלי חיים שאין מזונותם עליו. אמר רבה שמתניתי נמי דייקה, ממשנתנו גם כן ניתן לדייק כך שנאמר שם, אין נותנים מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובח, אבל נותנים לפני אבזים ולפני תרנגולים ולפני יוני הרדיסאות. ועררת הגמרא מה הייתה, מה מדוע לאילו מותר ולאילו אסור? לאו משום, האם לא בגלל, דהני האבזים והתרנגולים והיונים שבביתו אין מצוי להם מזון במקום אחר, ואחריות מזונותן עליך, ולכן מותר לו לתת לפניהם מים, והני אבל דבורים ויוני השובח, אין מזונותן עליך, ולכן אסור לתת לפניהם מים. דוחה הגמרא ואומרת, ולתעמך לשיטתך שאסור להניח מזונות לפני דבורים ויוני שובח, כיוון שמזונותם אינם עליך, אם כן, מה עיר ימיה, מדוע נקטתן דווקא מים? אפילו חיטה ושער אינם אלו, גם חיטים ושעורים אסור לתת לפניהם, כיוון שאין מזונותם עליו. אלא שייני מיה דשכיחה באגם, שונה דין המים לפי שהם מצויים להם באגם. כלומר, אין ראיה מהמשנה שאסור לתת מזונות לפי מי שאין מזונותם עליו. ויתכן שהדבר מותר, ועם זאת, אין להניח לפניהם מים, משום שהמים מצויים לדבורים וליוני השובח באגם. כיוון שעסקנו בענייני מזונות של בעלי חיים, הביאה הגמרא דרשה בעניין מזונות הכלב. דרש רבי יונה פיתחא דבי נשיאה, דרש רבי יונה על פתח ביתו של הנשיא, מהי דכתיב מהו שנאמר בספר משלי פרק כ"ט פסוק ז', יודע צדיק דין דלים, יודע הקדוש ברוך הוא, בכלב שמזונותיו מועטים משום שבני אדם אינם מרחמים עליו לתת לו הרבה מזונות, לפיכך שואה אכילתו במאיו, שלושה ימים, כדתנן כך שנינו במשנה במסכת אורלות פרק י' משנה ז' בניין בעלי חיים שאכלו בשר מת שמתמה באוהל. כל זמן שהבעל חיים חי, אין הבית נטמא. לפי שטומאה בלועה בבעלי חיים אינה מתמת. כאמור במסכת חולין בדף עין א', וכשימות אותו בעל חיים יטמא הבית אם עדיין לא ניתקל בשר המת במאב. טומאה בלועה בבעלי חיים אינה מתמת משום שסופה להיתקל במאב ומיד שנבלעה רואים את הטומאה כאילו נתעקלה. ועל כן כשהבעל חיים שבלה את הטומאה מת, מתמה בשר המת שבמאב את הבית לפי שאין סופו להיתקל. כמה תשעה אכילתו במאב קודם שימות, ויהיה הבית טמא בטומאת אוהל, בכלב כל שלא עברו שלושה ימים מעת לעת, שבשיעור זמן זה הבשר שבמאב עדיין לא הספיק להיתקל ומתמה באוהל. ובעופות ובדגים שאכלו בשר מת, הבית נטמא אם לא שעו קודם שמתו, כדי שתיפול הטומאה לאור, לאש ותישרף. שאם שעו את השיעור הזה, אין הבית נטמא באוהל, כי מיד הבשר הספיק להיתקל. אמר רב אמנונה, כיוון שמצינו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על מזונותיו של הכלב שמע מינה, נלמד מכך, אור אחרה למשדה אומצה לכלבה, דרך ארץ לזרוק עצם לכלב, וכמה ייתן לכלב? אמר רב מרי, משח אודני, בגודל מידת אוזנו וחוט ראה בטרי, ומיד אחר כך ייתן לו עקה במקל, כדי שהכלב לא יימשך וילך אחריו. ואני מילי בדברה, כל זה דווקא בשדה שאין לכלב בעלים שייתן לו מזונות, אבל במטה, בעיר שמן הסתם יש לו בעלים שזן אותו? לא. לא ייתן לו כלום אם הוא לא בעליו. דעת למשרח, כיוון שיש חשש שיימשך אחריו, ויגרם לו בכך הפסד שיצטרך לתת לו מזונות. אמר רב פאפה, לית דעניה מכלבה, אין יותר עני מכלב, שכאמור לאל שמזונותיו מועטים לפי שבני אדם אינם מרחמים עליו לתת לו מזון הרבה, ולי תעתיר מחזירה ואין עשיר מן החזיר שכל מאכל טוב לו ומוצא תמיד אוכל, ובני אדם מאכילים אותו במזון רב. חוזרת הגמרא לדברי רב יהודה בעניין אמראה ועלעתה ומביאה ברייתא מסייעת לו. תניא כבתי דרב יהודה יש ברייתא כשיטת רב יהודה, איזוהי אמראה ואיזוהי עלעתה. אמראה מהי? מרביצה ופוקסת פיה, כלומר מכריח את הבהמה לרבוץ, פותח את פיה ונותן בו חכה שלא תוכל לסוגרו, ומאכילה קרשינין ומים בבת אחת, והמים מבליעים את הקרשינין לתוך גרונה על כורחה. עלעתה מהי? מאכילה מכניס את האוכל לפי המעומד בעמידה, ומשקה מעומד ונותן קרשינין בפני עצמן ומים בפני עצמן, וכל עוד שהבהמה אינה רבוצה, אינו יכול לדחוף כל כך בעומק ויכולה להחזיר את האוכל ואינה בולעת על כורחה. אם כן, סיכום המחלוקת של רב יהודה ורב חיסדא בדיני אכלת בעלי חיים בשבת. נתינת אוכל לפני בעלי חיים לדעת רב יהודה מותר רק אם מזונותם עליו. לדעת רב חיסדא מותר לתת לפני כולם, ואם האוכל מצוי להם בשפע ויכולים לקחתו בעצמם, מודה רב חיסדא שאסור. פיתום בעלי חיים שמזונותם עליו, הכנסת האוכל בידיים למקום שיכולה להחזירו לכל הדעות מותר. למקום שאינה יכולה להחזירו, לרב יהודה אסור משום תרחה יתירה, ולרב חיסדא, אם מאכיל ביד מותר, ורק בכלי אסור. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קופנון ד' וקופנון ה' במסכת שבת עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למד. שאלה ראשונה, לרב זביד, מה הדין המחמר אחר בהמה בשבת במזיד? שאלה שנייה, מדוע אין לומר שרבה היה נוכרי שהתגייר? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, רבי יוחנן, מדוע מחמר אינו לוקה עליו של לא תעשה כל מלאכה? שאלה רביעית, מה האיסור לבטל כלי מתשמישו? לבטל כלי מאיחנו? התשובה ברשי. שאלה חמישית, לרבן גמליאל, מדוע לא דחה איסור צער בעלי חיים את האיסור של רבנן של ביטול כלי מאיחנו? שאלה שישית, כיצד שפשף רבה את בנו על החמור בשבת, הרי חמור הוא מוקצה? שאלה שביעית, להלכה, מה הדין להשתמש בצדדי אילן ובהמה בשבת? שאלה שמינית, מה טעמו של רבונה שמתיר לפזר קש לפני בהמה בשבת, אבל לא אגודות איזוב? שאלה תשיעית, מהי סברת רב יהודה שסובר שדבר שאינו אוכל מותר לתרוח בו? והשאלה האחרונה, איזה נבילה קשה כל כך, עד שאינה ראויה אפילו לכלבים. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. היום הזה בסייעת הדשמיא הענקית, בדפים קופנון ד' וקופנון ה' במסכת שבת, וכעת הגענו אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אסור להוציא מסע על הבהמה בשבת שנאמר למען ינוח שורך וחמורך, אחד שור וחמור ואחד כל בהמה חיה ואופי. אם הוציא על הבהמה, אף על פי שהוא מצווה על שביתתה, אינו לוקה לפי שאיסורו בא מכלל עשה. לפיכך המחמר אחר בהמתו בשבת והיה עליה מסוי פטור. כל לאף שניתן להזרת מיתת בית דין, כגון לא תינף, לא תעשה מלאכה בשבת, אין לוקים עליו. מי שהיה בא בדרך וקידש עליו היום, הניח כליו על גבי חמורו, כשמגיע לחצר החיצונה המשתמרת, נוטל מעל החמור כלים הניטלים, ושאינם ניטלים מתיר את החבלים והסקים נופלים. העושה סוכה בראש הגמל או בראש האילן כשירה ואין עולים לה ביום טוב. מקצתה לאילן ומקצתה בדבר אחר. אם הוא בעניין שאם ינטל לאילן, תישאר היא עומדת ולא טיפול, עולים לה ביום טוב. אם לאו, אין עולים לה ביום טוב. אין רוכבים על גבי בהמה ולא נטלים עליה. ואפילו בצידה אסור להשתמש, אבל צידי צדדים, כגון שדבר אחד מונח על צידה, הוא משתמש בו, מותר. ואם עלה עליה, אפילו במזיד, יירד משום צער בעלי חיים. ומטעם זה פורקים מסוי שעליה, כיצד עושה, מכניס ראשו תחת המסוי ומסלקו לצד אחר. והוא נופל מעילה, ואסור להישב על קרון שהנוכרי מנהיגו בשבת, משום שמשתמש בבהמה. קשין של שיבולים שקושרים בשניים או בגימל מקומות, מותר להתירם כדי שתוכל מהמה בהמה, ויש אומרים שאין להתיר רק בקשר שאינו של קיימה. אבל אסור לשפשף בשיבולים בידיים כדי איך שעושים באוכלי בהמה כדי שיהיו נוחים לאוכלם, לפי שדבר שאינו אוכל, מותר לעשותו אוכל, אבל לתרוח באוכל בדבר שהוא ראוי לאכילה, אין תורחים בו להכשירו ולתקנו יותר. אין חותכים שחת וחרובים לפני הבהמה בין דקה בין גסה, משום שבלא חיתוך גם כן ראוי לאכילה. מחתכים דלויים לפני בהמה והוא שנתלשו מאתמול. מחתכים נבילה לפני הכלבים אפילו נתנבלה היום. בין שהייתה מסוכנת, בין שהייתה בריאה. אני מילי בנבילה הקשה שאי אפשר לאוכלה בלא חתיכה. בלא לחתוך אותה, אבל אם הייתה ראויה להם בלא חתיכה, לא, שאין תורחים בדבר שהוא ראוי. אין אובסים את הגמל, דהיינו שמאכילה בידו כל כך עד שמרחיבים בני מאה כאבוס. ולא דורסים, דהיינו שדורס לו מאכל בגרונו למקום שאינו יכול להחזירו. אבל מלעיתין. אין מאמירים את העגלים, אבל מלעיתים. איזו אמרה למקום שאינה יכולה להחזיר. על התא, למקום שהיא יכולה להחזיר. מותר ליתן מאכל בפיהם של תרנגולים. אין נותנים מים ולא מזונות לפני דבורים ולא לפני יוני שובח ויוני עלייה ולא לפני חזיר, אבל נותנים לפני אבזים ותרנגולים ויוני ביתיות, וכן לפני כלב שמזונותיו עליך. זהו שונה הלכות שלנו להיום. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית על שני חלקיה. בחלק הראשון משננים אנו משניות שאין עליהן גמרא. את השינון נתחיל מיד לאחר הפתיח הנפלא הבא.
ויבוא למקרא ולמשנה ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
סדר זרעי מסכת תרומות פרק י' א' משנה י' מדליקין שמן שריפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפילין. שמן תרומה שנטמע מדליקין בבתי כנסת ובבתי מדרש ובסמטאות חשוכות ועל גבי החולין אצל אנשים חולין ברשות כהן שהכהן מרשה להדליקו. בת ישראל שניסית לכהן והיא לימודה אצל אביה רגילה היא לבוא אצל אביה, אביה מדליק שמן שריפה ברשותה בהסכמתה שהואיל והיא רגילה להיות אצלו, הרי הוא מדליק גם לצורכה. מדליקין שמן שריפה בבית המשתה של ישראל שכהנים יושבים שם, אבל לא בבית האבל. אף שנמצאים בו כהנים אסור להדליק שם שמן שריפה, דברי רב יהודה. וטעמו, שבבית המשתה נזהרים שלא לנגוע בנר של שמן שמי לחליחו את בגדיהם הנקיים, ולכן אין חוששים שמי יטלטלו את הנר למקום שאין שם כהן. אבל בבית האבל, הועיל ואין בגדיהם נקיים חוששים לכך. ורב יוסי אומר, בבית האבל, אבל לא בבית המשתה, מדליקים שמן שריפה בבית האבל, אבל לא בבית המשתה וטעמו. של רבי יוסי מבואר בירושלמים לפי שבבית האבל ליבם נשבר ולא יבואו לטפל בנר של שמן. אבל בבית המשתה עלולים מתוך שמחתם לשכוח ולהתעסק בנר של שמן לטלטלו ממקום למקום. רבי יוסי אוסר כאן וכאן בבית המשתה ובבית האבל הוא תופס את צברות שניהם לחומרה. רבי שמעון מתיר כאן וכאן. גם בבית המשתה וגם בבית האבל מותר להדליק שמן שריפה הוא תופס את צברות שניהם לכולה. שבבית האבל לא יתעסקו בנר של שמן מפני אבילותם ודאגת נפשם, ובבית המשתה ייזהרו מלנגוע בו מפני בגדיהם הנקיים שלא ילכלכו אותם. והלכה כרבי שמעון. סליק מסכת תרומות. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת תרומות אשר בסדר זרעים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המשנה הראשונה הפותחת את מסכת מעשרות. המסכת הבאה עלינו לטובה באותם משניות שאין עליהם גמרא. מסכת מעשרות פרק ראשון משנה א', כלל אמרו חכמים במעשרות, כלומר בעניין התרומה והמעשרות, כל שהוא אוכל לאדם, ונשמר שיש לו בעלים השומרים עליו, כלומר שאינו הפקר וגידוליו מן הארץ, פרט לכמעין ופטריות שאין להם שורשים בקרקע, חייב במעשרות בתרומה ובמעשרות. ועוד כלל אחר אמרו חכמים כל שתחילתו אוכל שבתחילת גידולו, הוא ראוי לאכילה כגון ירקות שמיד כשהם גדלים ראויים הם לאכילה וסופו אוכל בגמר גידולו, אף על פי שהוא שומרו מניחו במחובר לקרקע להוסיף אוכל כדי שיגדל עוד ויוסיף אוכל, חייב קטן וגדול. חייב לעשרו בין אם תולשו כשהוא קטן ובין אם תולשו כשהוא גדול, שהרי הוא ראוי לאכילה בין קטן בין גדול. וכל שאין תחילתו אוכל וסופו אוכל, אבל סופו אוכל, כגון פירות האילן שאינם ראויים לאכילה עד שיגדלו ויפשילו, אינו חייב לעשרו עד שיעשה אוכל, עד שיגדל ויעשה פרי. זהו משנתנו היומית, חלק א', ואנחנו חותמים עם מפעל המשנה היומית קביעותה, בו משננים לנו את המשניות על פי סדר השס, ואת זה נתחיל לשנן בעזרת השם, אחרי עוד פתיח נפלא.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים.
מסכת מידות אשר בסדר קודשים, פרק ה' משנה א', הפרק האחרון של המסכת הזו. בפרק הזה מפרט את המשנה את מידות העזרה ומתארת כמה מלשכותיה. כל העזרה הייתה אורך 187 אמה על רוחב 135 אמה, וזה תיאורה של תבנית האורך. מן המזרח ולמערב היה אורך העזרה 187 אמה, מתחלקות באופן הבא. מקום דריסת רגלי ישראל הנקרא עזרת ישראל היה 11 אמה, מקום דריסת רגלי הכהנים הנקרא עזרת כהנים היא 11 אמה נוספות. רוחב המזבח תפס עוד 32 אמה, מקום הפנוי שבין האולם ולמזבח היה 22 אמה. אורך כל מבנה ההיכל היה 100 אמה, ועוד 11 אמה פנויות היו לאחורי בית הכפורת. קודש הקודשים ברווח שבין הכותל החיצוני של התאים המערביים לכותל המערבי של העזרה. מסכת מידות פרק ה' משנה ב', המשנה ממשיכה ומתארת את תבנית רוחב העזרה. מן הצפון לדרום היה רוחב העזרה 135 אמה, שהתחלקו באופן הבא. הכבש והמזבח תפסו 62 אמה מן המזבח, ועד לטבעות של שחיטת הקורבנות היה שטח פנוי של 8 אמות. מידת מקום הטבעות עצמן ברוחב העזרה מדרום לצפון היה 24 אמות. מן הטבעות ועד לשולחנות של הדחת קרבי הקורבנות היה שטח פנוי של 4 אמות. מן השולחנות ועד לננסין, 8 עמודים נמוכים ששימשו להפשטת אורות הקורבנות, היה שטח פנוי של 4 אמות. מן הננסים ועד לכותל העזרה הצפוני היה שטח פנוי של 8 אמות. סך הכל נמנו עד כאן 110 אמה והמותר. 25 אמה שנשארו מן המאה ו-35 אמה שלא נמנו כאן, נחלקים בין הרווח שבין הכבש לכותל הדרומי של העזרה ובין מקום הננסים עצמם. מסכת מידות, פרק A, משנה ג'. שתי המשניות האחרונות של הפרק מתארות לשכות שהיו בעזרה. אומרת המשנה, 6 לשכות היו בעזרה, 3 בצפון ו-3 בדרום, והילו הן 3 הלשכות שבדרום. לשכת המלך, לשכת הפרווה, לשכת המדיחים. לשכת המלך הייתה המקום ששם היו נותנים, היו שומרים את המלך לקורבן לצורך הקורבנות. לשכת הפרווה הייתה המקום ששם היו מולכים את אורות הקודשים, ועל גגה היה בית התבילה מקווה לכהן גדול לצורך תבילותיו ביום הכיפורים. ולשכת המדיחים הייתה המקום ששם היו מדיחים קרבי הקודשים, ומשם מלשכת המדיחים הייתה מסיבה מדרגות העולות בעיגול סביב שעולה לגג בית הפרווה הסמוך. מסכת מידות פרק ה', המשנה חותמת את מסכת מידות. בחלק הראשון היום סיימנו מסכת בסייעתא דשמיא, בחלק הראשון של המשנה היומית, את מסכת תרומות, וכאן אנו מסיימים את מסכת מידות. המשנה דנה בשלוש הלשכות שבצפון הנזכרות לעיל. אומרת המשנה, שלוש הלשכות שבצפון היו לשכת העץ, לשכת הגולה, לשכת הגזית. לשכת העץ, אמר רב לזר בן יעקב, שכחתי לצורך מי הייתה משמשת. אבא שאול אומר, לשכת העץ היא הייתה לשכת כהן גדול, והיא לשכת העץ הייתה אחורי שתיהן, אחורי שתי הלשכות האחרות שבצפון, לשכת הגולה ולשכת הגזית, וגג שלושתן שווה. תקרה אחת הייתה לשלוש הלשכות שהיו שוות בגוון. לשכת הגולה הייתה המקום ששם היה בור קבוע של מים שקראו אותו עולי הגולה, והגלגל, גלגל עשוי לעלות בודלי בחבל היה נתון מעליו, ומשם היו מספקים מים לכל העזרה. לשכת הגזית הייתה המקום ששם היה סנדרי גדולה של ישראל יושבת, ודנה את הכהונה לברר מי מהכהנים כשר לעבודה ומי פסול. וכהן שנמצא בו פסול ביחוסו היה לובש בגדים שחורים ומתעטף שחורים ויוצא מן העזרה והולך לו. כהן שלא נמצא בו פסול היה לובש בגדים לבנים ומתעטף לבנים ונכנס ומשמש עם שער רחב הכהנים. ויום טוב היו עושים להודות להשם על שלא נמצא פסול בזרו של אהרון הכהן, וכך היו אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, וברוך הוא שבחר באהרון ובבניו לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. נשלמה מסכת מידות בעזרת השם וישועתו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, כאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי. היום הזה יום שישי, טוב במנחם אב. י"ז במנחם אב, ערב שבת קודש, פרשת עקב, תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא ענקית. דפים קופנון ד' וקופנון ה' במסכת שבת, ומתייצבים אנו מרחק שני דפים בסך הכל, בעזרת השם ובישועתו, מסיום מסכת שבת. ביום שני הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, ולכל מלדי מיטב, חף במנחם אב, תש"ן פי. יום גדול, יום בו נגיש לבורא כל העולמים, לריח ניחוח, את מסכת שבת על קוף נון זין דפיה. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח. בא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון י"ט במנחם אב תש"פ, ערב חג סיום מסכת שבת, ונלמד את הדף הלפני האחרון של המסכת, הדף קנ"ו במסכת שבת. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות. שבת שהיא הערב דערב חג של סיום מסכת שבת. מוכרחה להיות השבת הזאת שבת נפלאה, מיוחדת ושמחה. שבת מלאה רפואות, ישועות ונחמות. שבת של שפע, ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב ממקור הברכה. מי נותן התורה? חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.